פרק 423 של האנליסטים כאן מעיר הקודש חיפה, מול פני האנליסטים וכבס התקשורת, העיר נשארת ירוקה. כן, כן, זה הלך קשה, כפי שאמרנו, רוני לוי הגיע מול מכבי חיפה, לא כמו שהפועל חיפה הגיע מול מכבי תל אביב, זה היה חתיכת קרב חפירות, עד שנכנס המלך, המלך מהאיטי, היה בישל פעמיים לדין דוד שהופך למלך השערים של הליגה, ויש עוד המון דברים שראינו במשחק, אנחנו סיימנו סיבוב אחד, סיימנו סיבוב אחד, נשאר עוד סיבוב לפלייאוף העליון, אני אומר שהכל פתוח, עדיין הכל פתוח, נכון, הפער וזה, אבל יש לנו הרבה על מה לדבר בפרק הזה, גם אנחנו מתבשרים, שומעים שיש איזושהי מהפכה לקראת עונה הבא, אז אני אתן קצת את הדברים שאני יודע, אנחנו נדון על הדברים שפורסמו, אז הולך להיות מעניין בפרק הזה, האנליסטים גם כאן כבר חלק לידי, חלק רחוק ממני, אבל עדיין לידי, למרוקאים שבינינו תרבחו ותסעדו ותאכלו ותשמינו, אנחנו ניגע בהכל, ואני רוצה להקדיש את הפרק הזה. לזכרו של סמל ראשון יקיר לוי, זיכרונו לברכה שנפל בשביעי באוקטובר, יקיר שנולד וגדל בנתניה ועברו ליישוב מורשת שבגליל התחתון, עד את מכבי חיפה, וממש בשביעי לעשירי, יחד עם פקודיו ולוחמים אחרים, הם הופתעו על ידי מחבלים בבוקר השביעי באוקטובר, לאחר שנפלו לוחמים וחלק נפצעו, יקיר הוא זה שהכניס פצועים וחיילים לחדר האוכל, ולאחר כמה שעות הוא יצא בגבורה להילחם, ושם נפל. אז אנחנו מקדישים את הפרק הזה לזכרו, כמובן כמו שאנחנו תמיד אומרים, שיש דברים שהם חשובים הרבה, אבל הרבה יותר מכדורגל, אז אנחנו ממשיכים, פתיח, יצאנו לדרך.
חלילי, על רביבו, עושה לו כאב ראש, מוציא רוחב, רפאלו, אי אפשר לעצור אותו, גם 12 שנים אחרי, קוני נאור, איזה שער מדהים, וואו, לפקטיאון של השערים, שנכנסו את הסטדיון הזה, חלילי פועל,
טוב, בינתיים הולך טוב בלי חלאילים, מעניין, כבר משחק שני, שישה שערים, ללא התלות בחלאילי, אנחנו גם על זה אנחנו נדבר, אבל אני היום מוקף באנליסטים שהם לא חובבי מימונה וכאלה, בשנה שעברה ישבנו פה באולפן, אני ועמיגה עם ג'לביות וטרבושים וכאלה, אנחנו פה עם סלט ירקות ועל הלחם, אבל זה גם בסדר, שלום לך דור וייס, מה קורה?
בסדר גמור, מה נשמע?
אני בסדר גמור, איך אתה? תרבח, תסעד, או איך אומרים את זה ב...
לא, היה מופת אתמול.
היה?
כן.
נו, יפה, יפה.
היה בסדר גמור.
את האמת...
אחרי הדרבי בכלל היה אתמול, הלכתי שם חיוך.
הייתה חגיגה. שלום לך, אלכס מילוש, מה קורה?
מעולם לא יותר טוב, אני אעזור לך. תרגום באשכנזית לתרבחו ותסעדו, זה תשבו בפינה ותתלוננו. אז... אבל אני אכלתי את המופתות שלי אתמול, הכל היה בסדר גמור.
כן, אתה אכלת טוב, אני את האמת, אני אכלתי את המופלטה הראשונה, אחת ויחידה דרך אגב, אכלתי, עשיתי לעצמי איזושהי דילמה, כאילו, אתה יודע, אני מרוקאי, ועוד שהגיע ממרוקו, מימונה או דרבי, בסוף הדרבי מנצח, והסתפקתי לאכול מופלטה אחת עם רובנטר אתמול ביציאה, ואני רוצה להגיד תודה לאשתו של קניאס, אשתו של קניאס הכינה מופלטות, הביאה שם על הזה, התכבדנו, עשינו לחיים עם רובן אתר, ותודה רבה, היה טוב. אז אוקיי, מופלטות וכאלה, על הלחם, ראיתי אותם עושים סרטון שכן שמים את זה מופלטה, אני עדיין לא מוכן בעצמי לסיטואציה שאני שם מופלטה עם משהו שהוא לא מתוק, אבל הסיבוב מהיר שלנו בחסות על הלחם, כמו שאתם רואים על השולחן, על הלחם שעדיין מאמינים באמונה שלמה שאנחנו לוקחים אליפות. כל מי שאני מדבר איתו מעל הלחם, מאמינים באמונה שלמה שזה מה שהולך לקרות, שזה הסנריו שהולך לקרות. אז דור וייס התכבד פה כאן למי שראו אותנו ביוטיוב עם 2-0 ירוק אצלך, גם התפנת זיתים ירוקים וגם הפסטו הביתי, הנה פה מול המצלמה, אתה שניים דין דוד, אני מה יש לי פה? של הפועל חיפה שהם קיבלו בראש. אז הסיבוב מהיר בחסות על הלחם, מותג הממרחים הגדול, הטעים והטוב ביותר בישראל, שהם כבר חלק ממשפחת האנליסטים. אז אלכס, אני נותן לך את הכבוד, הסיבוב מהיר שלך.
יאללה, אז קודם כל באמת מכבי חיפה, אתה אמרת בפתיח לגבי ההיעדרות של חלאילי, ואני חייב להגיד לך שחשבתי על זה אתמול, ואמרתי לעצמי שאם יש מישהו בכל הכדורגל הישראלי שלפי דעתי יכול להתמודד עם חיסרון של חלאילי, זה מסי דגו, כי מה זה עוד חיסרון של עוד שחקן בעונה הזו? אחרי כל כך הרבה חסרונות, אחרי כל כך הרבה דברים, הוא כבר ערוך לזה, הוא כבר מוכן לזה. אני מאמין שלמסי דגו יש תוכניות מגירה לכל היעדרות כזאת או אחרת, איך הוא מחליף את זה, ואיך הוא משנה, ואיך הוא מזיז, אז לא היה לי צל של ספק. ואנחנו גם נדבר, אני מניח לאחר מכן, על השינויים הטקטיים שדגו עשה במהלך המשחק.
זה שנייה, זה דיברנו, זה סיבוב מהיר, אנחנו תכף ניגע בטקטיקה, סיבוב מהיר שלך דור וייס.
סיבוב מהיר שלי זה הקהל.
הקהל?
כן, פרגן הקהל.
כל שבוע מישהו מביא את הקהל, זה יפה, אוקיי.
אתמול ראיתי משחק חוץ, אומנם זה סמי אופר, המשחק חוץ, להגיע להביא 20 אלף, בעונה לא קלה, שעברנו הרבה תלעות.
עכשיו אתה מקום שני.
נכון, אבל עדיין, אתה יודע, כמו שאתה אומר, יש סיכוי לאליפות, הסיכוי לא גבוה בכלל, גביע אין לנו, העונה די בדמדומיה.
כביכול, לטענתך נשמע, אני יושב פה עם, אתה, אוקיי, 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 אתה מספיק צמחות, לא כיף איתך,
לא,
ביולדת, אוקיי, נו.
לא, רוצה לפרגן לקהל, הגיע כמות גדולה מאוד, למשחק חוץ, אמנם זה מסבי עופר, אבל עדיין מגיע שפו, עודדו, מופע פירוטכניקה ברמה גבוהה מאוד. אז זה
הסיבוב
מה שלי.
יפה, הסיבוב מהיר שלי, שהוא, כמו שאני מזכיר, בחסות על הלחם, ורסטיליות. עכשיו, ורסטיליות לאו דווקא בתפקידים, אלא בשיטה עצמה. אנחנו תכף נתעמק וניגע, אבל אתמול מסי דגו בא ואומר, הוא קצת התעצבן במסיבת העיתונאים, אתמול קצת ראיתי אותו ככה לא רגוע, והוא אומר, אתם כל הזמן אומרים לי, פעם נשחק 4-3-3, פעם נשחק 3-5-2, פעם זה, ואתמול ראינו ש-4-3-3 הוא ניסה ולא עבד, ואז הוא החליף שיטה, וזה כן עבד כשהוא צירף את פיירו לצד דין דוד, אנחנו נרחיב על זה תכף בטקטיקה ועל המספרים, אבל אני נורא מתחבר לדברים של מסי, ואין דבר כזה קיבעון על שיטה, זאת אומרת, אם פתחת 4-3-3, זה לא אומר שאתה לא צריך לשנות כי קורה לך משהו תוך כדי. ואם אתה משחק תקופה 3-5-2, אז זה לא אומר שאתה חייב תמיד לשנות או שאתה צריך להיות מקובע. זאת אומרת, תוך כדי תנועה, ובזה הילנו ושיבחנו את ברק בחר לאורך הרבה 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 זמן. שאתה עושה את זה תוך כדי משחק. לפעמים בהצבת שחקן אחד, אופ, זזת כאילו מערך. אז אתמול הזזת את חג'ג' להיות ווינגר ימני, כמו שדיברנו על זה בפרק הכנה, שזו אופציה, או שראית, עוד פעם, לא הרחנו לצורך העניין שרוני לוי ישחק 3-5-2. והוא שיחק אתמול 3-5-2, נעל, האמצע שלך כמעט היה, זה לא היה כמעט, לא היה לך יוצר באמצע. תכף נדבר גם על המספרים של רפאל, ונדבר על הכל גם, גם בטקטיקה וגם ברצועות. וורסטיליות יכולה להיות תוך כזה תנועה, אז אין דבר כזה, ואני נורא מתכתב עם מה שאמר אתמול מסי, זה שאתה פותח ככה, שזה עבד לך, יכול להיות שזה יעבוד עוד פעם, יכול להיות שצריך לשנות, יכול להיות, אני זוכר שברק הים עובר שיטות ל-10 דקות, טק, מחזיר. אז מאוד מאוד עם דבריו של, של מסי דגו בעניין הזה. בוא נדבר אז רגע טקטיקה, אלכס. אתמול רוני לוי באמת משנה, מקבלים את הרכבים לפני המשחק, מבינים שהוא עולה עם שלושה בלמים. הוא עולה עם מיימבו, עם דיבה ופול יעקב. זה לא מהגשה שחיבר, לא קשור, לא מהגשה שחיבר.
לא,
ו... כן, אני יודע, לא לרוס דגים.
שיחק אומנם כמו יחד משמע הגשש, אבל זה לא הוא.
יכול להיות, כן. ובעצם עבד לו, לצורך העניין בהתחלה, אלכס.
עבד לו יותר בגלל שמכבי חיפה פשוט נתקעה בתוך כל הסבך הזה. זאת אומרת, מכבי חיפה, בגלל המערך של רוני לוי, ובגלל גם החסרונות שלנו, החסרון המאוד בולט של פייר קורנו, שבעצם יצרת שהסיטואציה שבו הצדדים שלנו, המגינים שלנו, כמעט ולא תוקפים סונגרן בעליות בודדות, שון נשאר מאוד מאחורה, אז זה עובד, אם אתה, אין לך משחק אגפים, אתה מצפף את האמצע, אתה יכול לבוא ולעשות את זה. אבל דגו גם הבין שבסופו של דבר, על מנת שהוא יפצח את השיטה הזאת, הוא חייב להדביק שני שחקנים לשני בלמים, כדי שיהיה הרבה יותר ספייס בפנים, ואז עם הכניסה של פיירו, ושינוי המערך, אז הוא הצליח באמת, לשים שחמט על המשחק הזה תוך כמה דקות בודדות. אבל אני רק אגיד, שאתה יודע, אתה אמרת לגבי מסיבת העיתונאים של מסי, 4-3-3, 3-5-2, הרבה עודים מתלוננים, למה השיטה הזאת, למה השיטה הזאת. אנחנו יודעים את זה, אנחנו מדברים על זה הרבה בתוכנית שלנו, זה לא השיטה, זה מי השחקנים שמרכיבים את השיטה, ואיך אתה משחק אותה. 4-3-3 יכול להיות הגנתי, 3-5-2 יכול להיות מאוד התקפי. הכל תלוי מה אתה עושה.
וכן להפך, נכון. וייס, אנחנו מסתכלים אבל על, על, אתה יודע, אתמול, ככל שהדקות נקפו, אתה רואה שלפחות עזוב השיטה של 4-3-3, או איך שלא ניסית לשחק, לא היה לך אילוץ אחר אלא לשים את שון גולדברג מגן שמאלי. עכשיו, זה לא שהוא לא טוב כמגן שמאלי, אתה פשוט, אתה לא תקבל את הטמפו ואת כל הדינמיקה שקורית שקורנו נמצאת. שמעלה גם סימני שאלה עד כמה הדבר הזה יהיה לך חסר בשנה הבאה, כי להמשיך הוא לא ימשיך.
כן, תראה, קודם כל בין שון לפייר אנחנו יודעים שזה הבדל מהותי. קורנו הוא הרבה יותר התקפי.
נכון.
ודגו הלך כדי לא לשבור את ההצג ואת סימג' ביחד, הוא ניסה ללכת על הפתרון של שון כמגן שמאלי, והוא פתח עם שון מגן שמאלי ודניה מגן ימני, זה שני מגנים שהם הרבה יותר במהות של המגנתיים.
דפנסיבי.
זה מה שתקע את המשחק. כי אנחנו רגילים לתמיכה של, של קורנו כשחקן תקפי לכל דבר. זה פחות עבד, וחג'אג' וסייף ניסו לרווח את המשחק לצדדים, אבל הם היו די לבד בלי עזרה. כדורים לא הגיעו לדין דוד. המשחק, כמו שאלכס אמר, היה מאוד מאוד תקוע עד ש... עד שדגו עשה את השינוי. אני חשבתי שהשינוי יהיה יותר להזיז אולי את... היה אפשר אולי לפתוח עם סייף כמגן שמאלי, גם ככה בקו של 4, ולנסות לעשות איזשהו מהלך כדי שה-4-3-3 הזה יהיה יותר התקפי ממה שהוא היה אתמול.
כמו מה למשל? זאת אומרת, אני חושב שאתה עוד פעם, אתה מסתכל, למרות שקורנו חוזר לך עכשיו, אבל סתם מעניין אותי לדעת איזה שינוי כן היית יכול לעשות. מה, לעשות סוויץ' בין האגפים?
תראה, אני קודם כל הייתי מנסה לפתוח עם... לא הייתי פותח עם שון כמגן שמאלי, כי ראינו שזה לא בדיוק עובד. זה כאילו נחמד שהוא מגן, אבל יותר מגן על הגנתי מאשר התקפי. אז הייתי מנסה את סייף בקו 4, ופותח עם עוד קיצוני.
שמי זה... מי יכול להיות?
הייתי שם אולי את קינדה שם, הייתי שם את פוטבורנו.
קיצוני ימני?
לא יודע. או חג'אג', אתה יודע, חג'אג' בצמאל, רפאלו בימין, קינדה באמצע, לעשות את זה, לעשות איזושהי קונסטלציה שיהיה לך עוד שחקן התקפה. כי הפועל חיפה לא בא לשחק את זה. הפועל רוני לוי בא אתמול, העמיד את האוטובוס מאחורה, שם את פה יעקב באמצע עם סבג. סבג באמצע. הם לא באמת נוסו לשחק. גם שהם חטפו כדור, הם מהר מאוד איבדו אותו, לא היה באמת תמנית התקפה שאתה מתפרצות, שאתה אומר, אוקיי, אני בא ועומד מאחורה ויוצא למתפרצות. אני באמת לא מצליח להבין את השיטת משחק של רוני לוי, אני לא יודע מה הוא ניסה לחשוב, כי אין לו פה על מה לשחק יותר מדי, כאילו, אליפות הוא לקח,
כן, אבל עניין של אירופה, אתה גם אירופה, אתה יודע,
בדיוק, בוא תשחק, בוא תשחק, בוא תנסה לעשות מהלך, אני אגיד לך יותר מזה, הפועל חיפה כל המשחק, לא היה להתקפה עם מעל 6 מסירות.
וואלה.
שתבין את ה... לא יודע, אני כאילו לא יודע, ככה ניסיתי להבין מה המהלך שרוני לוי ניסה
לעשות. אני אנסה אולי, אנסה אולי רגע
לסיום המהלך
שרוני לוי ניסה לעשות. רוני לוי ראה את בר שבע בשבוע שעבר, עושה את השלוש בלמים מאחורה, עם בריירו בתור בלם שיוצא, מצטרף לקישור. אותו סיפור פול יעקב, במערך הוא ליד סבק בקישור האחורי, בפועל בלם אחורי שיוצא. עכשיו, ההבדל שבוע שעבר של מכבי חיפה היה את קורנו, והיה את קני סייף באגף ימין שנכנס לאמצע ועזר בצפיפות הזאת. במשחק הזה לא היה לנו את קורנו, היה לנו הרבה פעמים את התקיעה הזאת, לקראת שלהי המחצית הראשונה שראית את מכבי חיפה קצת יותר נכנסת למומנטום, מה שקרה זה ששון נשאר ממש מאחור הסוג של סגר שלישיית בלמים, וסונגרי נכנס לאמצע להתמודד עם הצפיפות, ואז ראית אותם כמה דברים, ראית את הדריבל של אלי שכניס לדין, שלא היה מספיק ככה בפוקוס מול השאר להפקיע, וזה מה שפתר את זה. האפגרייד לפתרון הזה, במחצית השנייה כבר היה הכנסת חלוץ נוסף, ופה אתה כבר נשאר עם מה שעשית השינוי הפנימי, פלוס הוספת עוד חלוץ נוסף, וכבר באמת צאת את השחמט.
טוב, אבל אני שואל את עצמי, אתה יודע מה, קודם כל, בוא נסתכל רגע שנייה על המספרים, מדבר, כי זה נורא מחזק את מה שאתה אומר, דור, על החוסר ניסיון לשחק בכלל של הפועל חיפה. עכשיו אנחנו מדברים, עזוב, הם בעטו לשער, זה גם לקראת הסוף.
לקראת הסוף.
לקראת הסוף. קודם כל, גם ברמת השליטה, שליטה מאוד מאוד אבסולוטית, כן, 71% החזקה בכדור למכבי חיפה, רק 29% להפועל. תסתכל על כמות הפסים, כמות המסירות בכלל. אז מכבי חיפה עם 471 מסירות, לעומת 185 בלבד של הפועל חיפה, 124 מוצלחות. זאת אומרת, זה לא לנסות לשחק בכלל.
תן לי לנסות לחזק את זה.
תחזק לי.
מסירות בחצי הראשון, אני רשמתי לי את זה.
אוקיי.
הפועל חיפה עם 75 מסירות, מכבי חיפה עם 256. פי 3.5. מסירות של מכבי חיפה לעומת בחצי הראשון, שאתה מבין שהפועל חיפה לא בא לשחק בחצי הראשון. בחצי השני, אחרי שהם קיבלו את שני הגולים, הם ניסו לשחק, וזה כל הסטטיסטיקה שטיפה התיישרה שיותר נעים לעין, זה לקראת סוף המשחק, כשמכבי חיפה די הוריד הרגל מהגז, והפועל חיפה אמרה, אין לנו כבר מה להפסיד, אבל חצי ראשון זה באמת היה פה...
אפרופו, אתה מזכיר לי חצי ראשון, חצי שני, אני חושב שאמרת משהו לזכות הקהל, אני יכול להגיד משהו אולי לגנות הקהל, לא באמת לגנות, אבל היה, זאת אומרת, פתיחת האבוקות, גם של מכבי וגם של הפועל, היה בזמן של מומנטום פסיכי של מכבי חיפה.
כמו בדרבי הקודם.
תקשיב, זה היה חתיכת מומנטום של מכבי חיפה, זה היה קרוב, אתה יודע, טיק טק, ואז באמת כל המשחק היה נפתח. אבל אז גם הוסיפו כמה, גם
10 דקות.
10 דקות שהיה צריך להוסיף יותר, אם אני לא טועה, או משהו כזה בקושי
שיחקנו. אתה יודע, מצד שני 10 דקות שהוסיפו, בוא נדבר על העובדה שמתוך 105 דקות זמן משחק אתמול, זאת אומרת, 10 דקות תוספת זמן במחצית הראשונה, 5 דקות תוספת זמן במחצית השנייה, סך הכל כדורגל היה אתמול פחות מ-47 דקות. זה מטורף.
כל המשחק?
כל המשחק. 24 דקות במחצית הראשונה, ועוד משהו כמו, או 27 דקות במחצית הראשונה, ו24 דקות במחצית השנייה, משהו מאוד 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 נמוך, וזה גם מעיד על המשחק. עכשיו, אני חזק את מה שאתה אמרת, בעיטה הראשונה של הפועל חיפה, מלמד שניסה לתפוס את חיוף מחוץ לשער, דקה 85. זאת הפעם הראשונה שהפועל חיפה ניסו לאיים למסגרת של מכבי חיפה, ולגבי המסירות של הפועל חיפה, שמע, הפועל חיפה מסרו הרבה יותר מסירות משהו מופיעות בסטטיסטיקה, מסרו אותם לרגליים של השחקנים של מכבי חיפה.
כן, המון המון עיבודים. כן, היו היום המון עיבודים, אבל שוב, אתה יודע, כי אני לוקח עכשיו פה סנריו שאני לא יודע עד כמה הוא הגיוני, כן? אבל תחשוב שאתה את הליגה מסיים במשחק דרבי. זאת אומרת, המחזור האחרון שלך הולך להיות שוב מול הפועל חיפה. האם זה יהיה משחק על אליפות? יכול להיות משחק על אליפות. משחק כזה.
אתה יודע מה צריך לקרות כדי שזה משחק על אליפות?
לא הרבה. שיהיה תיקו סכנין.
נו, אוקיי.
אוקיי. אתה מנצח את ריינה. אתה מנצח
את מכבי תל אביב.
את מכבי תל אביב.
המחוזים מחזיר לך נקודה.
יפה. כמה נקודות כבר הלכנו?
וכמה הגעתי?
לא יודע, אתה יש 7 עכשיו, תוריד...
7. 2-5,
3,
עדיין
אתה ו... ואז אתה יודע, לא יודע.
במתמטיקה שאתם מנסים לעשות אותה כרגע בשוויון, כלומר, אם מכבי תל אביב מפסידה לסכנין ואנחנו מנצחים את ריינה, הפער הוא 4 נקודות, ניצחון על מכבי תל אביב
בסביובר. אה, אבל הלכת רחוק, הלכת כאילו שהיא מפסידה. אני אמרתי תיקו, אתה אומר, אוקיי, אם מפסידה אתה מנצח.
מפסידה אתה מנצח, ניצחון בסמי עופר מכבי תל אביב. זה נקודה, מחוזי מחזיר נקודה, אתה בשוויון, ואמרתי...
רגע, למה נקודה ולא שתיים בעצם?
אירוע נקודה אחת.
ביטרו על הנקודה.
אירוע נקודה אחרונה.
ואני אגיד לך משהו שאמרתי אתמול בפודקאסט שלי שהקלטתי. אמרתי שאליפות שמוכרעת במחזור האחרון, ראיתי את זה פוסט כזה, שאליפות שמוכרעת במחזור האחרון זה הכי כיף. כן, זה הכי כיף לכל מי שלא אוהד את שתי הקבוצות, כי בשביל שתי
הקבוצות האלה... ברור, זה תקפה לב לקבוצה אחת.
זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות.
זה, כן, זה הדבר הכי נוראי שיכול להיות, ובמיוחד אחרי אנשים כמונו שחוו וסבלו את ה-15 לחמישי, זה נורא והיום, אל תשימו אותנו במחזור האחרון, זה לא, דרך אגב, גם האליפות הראשונה עם ברק בחר הייתה במחזור האחרון, זה גם היה התקפי לב.
בדיוק, היה 3-0 חלק במחצית, אמרת איזה יופי, פעם אחת, תנו לי פעם אחת ככה בכיף,
ואז זה חזור ל-3-2.
כן.
כן, כן, זה היה נורא והיום. בוא נדבר רגע שנייה, אתה יודע, יש פרסומים כאלה ואחרים, אנחנו תכף ניגע ברצועות, אבל אני מסתכל ככה על פרסומים הבוקר, ואני רואה שאתה יודע, על סק שלא ימשיך ועל קורנו שלא ימשיך ועל כאן, ועשינו ככה בפרק הכנה, גם דיברנו על זה, אלכס, זיו ואני, אני מניח שהחיסרון הכי גדול בעצם יהיה קורנו, שאני גם כבר יכול להגיד לכולם, ותכף אני אתן אולי איזשהו סקופון בנוגע לאיזה שחקן שלמה הוא לא חזר, וזה לא בטוח על רקע מקצועי, אבל זה חתיכת חיסרון, קורנו, והשאלה אם יש באמת משהו בנמצא, או שאני מניח שהסקאוטים צריך לעבוד על משהו זר רציני מאוד.
אני כבר לא יודע כמה פעמים אנחנו אומרים כמעט כל פרק שאין מחליף לקורנו.
נכון.
אז נראה לי שבקיץ זה כבר בלתי נמנע להביא מחליף לקורנו. כי אם אפשר להגיד גם שקורנו כמה שהוא הפתיע, כי אף אחד לא ציפה שהוא ככה יתפוס כמו שהוא תפס והגיע כזה די,
נכון, נכון.
די מתחת לרדאר, אמרנו מה מביאים פה מגן מליגה שנייה בספרד, ותפס והראה כמה מגן שמאלי, אני לא זוכר מאז מסיללה לדעתי. היה כל כך דומיננטי במכבי חיפה. אין ספק שהעזיבה שלו תהיה מאוד משמעותית, כי הרבה תבניות התקפה והרבה דברים...
זהו, הוא יותר, בדיוק, הוא יותר, אתה מרגיש לו יותר ברמת תבניות ההתקפה מאשר כאילו זה, כי נגיד מסיללי אז בזמנו היה בישולים, 13 בישולים עונה ראשונה, 11 אני חושב עונה שנייה, וקורנו באמת, כל ההתקפה עוברת דרכו.
כל התבניות משחק, גם אצל ברק בחר וגם דייגו המשיך את זה, הרבה תבניות התקפה מבוססות על קורנו, ואין ספק שמכבי חיפה צריך לעשות פה איזשהו שינוי מחשבתי, כי אם קורנו עוזב, יצטרכו להביא שחקן, כנראה שזה יהיה מגן שמאלי זר לדעתי אם מגיע. אני לא יודע מה...
אין לך ישראלי טוב, אני לא מכיר ישראלי טוב.
יש ישראלי מגן שמאלי אחד, וזה ליידנר, שהוא פשוט חור הגנתי ברמה קשה מאוד, שחקן התקפי, שחקן מאוד מוכשר, וגם הוא בעונה וחצי האחרונות בקושי שיחק. אני רוצה להגיד, אני לא יודע אם ראיתם את זה, התפרסם ברשתות שאחד הסקאוטים, אחד האנליסטים של נאנט, עשה ממש כתבת פרופיל על קורנו, כמישהו שהוא מצליח.
כן, ממש, שזה מה שהם צריכים.
בדיוק. והוא ממש דיבר, הוא דיבר בדיוק על הנושא, אז דיבר על העליות, דיבר על הירידות, דיבר על השיפור בהגנה, דיבר על התבניות, דיבר על שחקן שאתה יודע, צרפתי ומכיר את הליגה, דיבר על המחיר היחסית נמוך, הם חושבים שהם יכולים להביא אותו במיליון 500, אני חושב שהם קצת חוזים, אבל זה כבר, אתה יודע, זה כבר סיפור אחר.
כן, צריך למכור אותו ביותר, אני מניח, זה שחקן שעבר ליגת אלופות, שחקן זה, אתה יודע...
הוא חוזה עד 2026, לדעת.
הוא חוזה, יכול להיות אולי יהיה לו עוד אליפות, אתה לא יכול לדעת, כאילו, אתה לא יכול לדעת בקטע הזה, אבל, תשמע, אני מדבר על, עוד פעם, אנחנו מיד ניכנס למספרים, אבל שחקן כמו שימיץ' למשל, תכף אנחנו נדבר על המספרים שלו בזה, שעוד פעם, מספרים מזוהים בקטע חיובי, כן? יש כאן איזשהו בלוק הגנתי, ואני מדבר כאילו, אתה רואה גם את סק וגם את שימיץ', אומרים שלסק יש הצעה מדובאי, היו לו כמה הצעות, אני יודע שזה כבר לא, עכשיו אולי יש עוד הצעות, אני פחות יודע, אבל אנחנו נצטרך לטפל בדברים, אתה יודע שהם דחופים, כמו מגן שמאלי, כמו ווינגר שמאלי, אוקיי? אני יכול להגיד לכם שאפרופו, מה שאמרתי קודם, חזית בגדול כן יכול לשחק. אוקיי? Okay. Okay. יש כאן עניין שהוא פחות, שהוא לא משחק כרגע, הוא יכול כן לשחק כמה דקות. אני מקווה שהדברים יסתדרו וכן יראו אותו משחק או קצת העונה כדי להיכנס לקושר ולא לחכות רק לעונה הבאה. אבל שוב, מישהו כמו שימיץ', זאת אומרת, אחרי משחק כמו אתמול, אוקיי? Okay, זה שחקן שאתם משאירים אותו כאן? אלכס?
חד משמעית, אני חושב ששימיץ', כן, אני חושב ששימיץ' נהנה מעונת פלניץ' בעונה הראשונה שלו, שגם אז בחודש הראשון, חודש שני, אנחנו אמרנו הצעקתה, מי זה השחקן הזה שהגיע לפה, ואז כמובן כולנו זוכרים את בוגדן פלניץ' לטובה, ואתה רואה גם את השינוי, לא רק המנטלי, גם אתה רואה את השינוי הגופני, ניכר שהשחקן ישיל כמה קילוגרמים, הוא הרבה יותר קליל על הרגליים, משחק הרבה יותר פשוט, הסבסוב שהוא עשה אתמול ברחבה על הלחץ של שחקן הפועל חיפה, זה, אתה יודע, תחשוב על זה, ככה אותנו אחורה למשחק נגד פתח תקווה, כולם תופסים את הראש ואומרים, אוי ואבוי, מה אתה עושה? יצא מזה בקלות, המשיך את ההתקפה, מסירה אתמול לפיירו, זה מאסטרפיס, ואני חושב ששימיץ' ייהנה מהעונה הבאה, מה שנקרא, תסמון את העונה השנייה בישראל, הרבה יותר מאשר שאנחנו מצפים לו, ויש לו יתרונות.
אז זהו, אז אתה יודע, אני מניח וייס שבחר והצוות, שרואים, אנחנו רואים גם שאדם דיוויד לא ימשיך במכבי חיפה, כנראה יביאו או מישהו אחר, או מישהו בצוות עצמו, אבל האם באמת שימיץ' שכולנו, כולל אתה, רם גבות פה כאילו, והולך ומתברר שמדובר פה בשחקן שהוא כמעט על אפס טעויות, ואנחנו עוד מעט שניגע ברצועות, אנחנו ניגע במספרים עצמם, אבל האם זה שחקן שאתה בא ואומר לבחר, בעמדה הזאת, עוד פעם, אני לא יודע אם זה נשאר או לא, אבל יש לך גולדברג ושימיץ' בנקר.
תראה, קודם כל אנחנו אמרנו, פרק אחד פה עם זיף, שאמרנו שהוא הרוויח את ההתלבטות הזאת.
נכון.
פתאום חזר וצברת ביטחון, וצברת, התחיל את זה, אתה יודע, עשת את המהלכים המאוד בנאליים כבלם, כדי לבנות את הביטחון, ועכשיו גם, כמו שאלכס אמר, המהלך אתמול שהוא עשה שם את הסבסוב לסרדל, אתה אומר, בוא נה, שחקן לביטחון, שצובר לביטחון לאט לאט, ו... תראה, קודם כל...
החיצים המטורפים, בוא נזו, בעלת שלא צריכה להתקפות.
עכשיו גם יש הרבה דברים מעבר לזה עם היכולת של סימיץ' זה שאתה משחרר שחקן זר, מה השחקן זר שאתה יכול להביא במקומו. עכשיו, פה יש גם הרבה דברים שצריך לקחת בחשבון, כמו נגיד המלחמה, והמצב הלא הכי טוב במדינה, שאני לא יודע איזה שחקנים זרים ירצו לבוא לפה. זאת אומרת, יש רק בשחקן אחד שנמצא פה, ו...
תשמע, את סק אני קשה לי להאמין שיצליח, אם תהיה לו הצעה, קשה לי להאמין שיצליחו להשאיר. תשמע, אתה גם צריך לדבר על מנטליות, בסדר? כי מנטליות של קרואטי, שיודע מה זה מלחמות במדינה, שיודע מה זה מלחמות במדינה, כמו קורנו, שאומר, כאילו, מה אני צריך את החרה הזה, כאילו פה? וכיף לי, והוא אוהב את המדינה, והוא אוהב את האוהדים, ובאמת שהוא אוהב, כאילו, וחווה פה ליגת אלופות והכל, אבל בסוף, שהוא עם עצמו, במראה, עם המשפחה, למה אני צריך את החרה הזה?
אבל
אני מסכים איתו.
יש פה הרבה, בדיוק, זה משהו, שפרמה מעבר ליכולת של סימיץ', יש הרבה דברים מסביב שצריך להסתכל, שזה לא, אתה יודע, כמו שאתה אומר, מדינה ניטרלית והכל פה אותו יפה, יש פה דברים שהם מאוד, אתה יודע, מפתיעים, אם נקרא לזה. אז צריך לחשוב על זה, אני כן חושב שצריך, שסימיץ' הרוויח את ההתלבטות, כרגע אני כן משאיר אותו, כי אני לא יודע מה, במיוחד אם סק מתנדנד, והולכת להיות החלופה מאוד גדולה של כמעט רוב הזרים. כן, הייתי משאיר אותו לפחות, אתה יודע, כמו שאליקס אומרת, עונה שנייה יכול פתאום לתת איזה פיק מטורף, הרי כמו שיש, בוגדן פלניץ' כן היה לו את הפלטות בהתחלה, אם זה נגד טוטנה, והיה תוסף בקרית שמונה שהפסדנו, הרבה טעויות שעד שהוא הניע, יכול להיות, בגלל הרבה דברים שלא קשורים בכך ליכולת, אני כן הייתי משאיר את סימיץ'.
אני רוצה רק להגיד משהו אחד ברשותכם לגבי הנושא של סימיץ'. הוא יהיה מאוד תלוי במי הבלם שהולך לשחק לצידו. אוקיי, בדיוק כמו שבוגדן פלניץ' היה מאוד תלוי באופציה.
תשמע, אבל השאלה אם הוא יהיה בלם... שנייה, אני מחדד רגע את השאלה כדי שתענה לי. השאלה אם סימיץ' הולך להיות זר שישי, כמו שהוא כביכול עכשיו, או... תשמע, יש לך את שון גולדברג, ושון גולדברג הוא הבלם שלך. וברק בחר שעשית אותו לעמדה הזו, הוא ימשיך ויהיה הבלם שלך. אז השאלה האם אתה בא, ואנחנו עוד פעם, יודעים שברק ישחק באירופה, הוא ישחק 3-5-2, בליגה זה 4-3-3, אז האם שימיץ' הופך להיות בלם בכיר שלך, או שאתה הולך ומתאבד על שק? דרך אגב, שאלה שאני חייב לשאול לא קשורה. אל תשכח את התשובה, אלק, שאתה רוצה לענות. למה כשיוצא ליאור רפאלוב, סק מקבל את סרט הקפטן? למה לא אלי? למה אלי לוקח את סרט הקפטן ונותן אותו לסק? אם מישהו כבר, אז אני אומר, או שון, או אלי בעצמו. כאילו, איך יתקדם סק, כאילו, ברמת ההיררכיה שמגיע לו קפטן? אני שואל, באמת, כאילו, מעניין אותי, יש לך תשובה, וייס?
האמת שלא, אני לא...
הפסדתי. יצא לך לחשוב על זה בכלל, או שלא חשבת על זה?
לא, האמת, אני חשבתי שהסרט על שון. ונראה לי
טריוויאלי
מאוד, אבל אתה אומר שזה על סק, אז...
כן, בדיוק.
שמע, אני אגיד לך משהו, אני אקח את זה למחוז אחר.
מפחדים ממנו, אה?
כן, תקח לי את הסרט קפטן, בוא נראה אותך. תראה, בשבוע שעבר במשחק נגד של הפועל תל אביב, שאלטמן יצא שהוא היה עם סרט הקפטן, הם לא ידעו למי להעביר את סרט הקפטן, בסופו של דבר השוער הצעיר קיבל את סרט הקפטן בסוג של טוקן כזה, על זה שהוא כאילו משחק ראשון. אבל אני חושב שסק ברמת המנהיגות שלו, הוא באמת מי שגם מנהיג את ההגנה, כלומר אנחנו זוכרים את השיחות ההצטופפויות האלה שסק מוביל, אנחנו זוכרים אותו, אתה יודע, משווה נגד מכבי תל אביב, ואז קורא לכל השחקנים, יש לו מין יצר מנהיגות, אלי זה מנהיג מסוג.
אתה אומר הרוויח את זה.
הרוויח את זה. עכשיו לגבי השאלה של שימי בלם פותח, תראה, אני חושב שהשילוב עם שון הוא שילוב טוב, אני חושב שהשילוב עם שון ועוד בלם נוסף, הוא יכול להיות שילוב טוב. העניין הוא ש... ברק בחר באמת יש לו איזשהו פרוטוטייפ של בלמים מסוימים שהוא אוהב אותם, של יותר תואמי סק, יותר תואמי דילן, פחות תואמי שימיץ'. לא הייתי מבזז עליו זר שישי, כי זר שישי זה בדרך כלל משהו שמור ל, אתה יודע, איזה שחקן צעיר, איזה פרוספקט שאתה יכול לבוא ולגדל אותו, או משהו בסגנון הזה. אם הוא נשאר בתור זר שישי, הייתי שוקל את זה אחרת, אבל אני חושב שהוא צריך להישאר בתור בלם פותח.
טוב, עכשיו בוא, אני רוצה גם להוסיף, רגע שנייה,
סליחה, אני רוצה להוסיף דבר אחד, לגבי הנושא של המהפכת זרים, תראה, מכבי חיפה תצטרך בין 5-6 זרים בעונה הבאה, בהנחה שקורנו, כמו שאתה אמרת, לא יישאר, פיירו עוזב, סק אולי מצאה, שרי לא בטוח יחזור, שור מתנדנד, סימיץ' מתנדנד. הסיכוי לפגוע ב5-6 זרים הוא כמעט אפסי. זה לא משהו שקרה למעט באמת אותה עונת אלופות שלנו עם דילן וסק, שזה באמת היה משהו מאוד 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 נדיר. לכן אני חושב שמכבי חיפה צריכה להסתכל על כל מיני זרים שכבר משחקים בליגה, שיכולים להיות רלוונטיים ומכירים כבר את הליגה, ולא יצטרכו לסבול את כמה חודשי התאקלמות, שלא תדע כמה נקודות תאבד מזה. שחקן כמו בילו סבליאביץ', שחקן כמו ורגס, אלה שחקנים שהייתי מסתכל עליהם, כאופציות לחיזוק.
שכבר אומרים שמכבי תל אביב לא תשת עיניים לפרדי ונגס.
כן,
שהוא ווינגר, ימני?
ימין.
ימין, כן.
כן. אני חושב שכל הליגה גם מסתכלת על ורגס, לפחות מהקבוצות שיכולות להרשות אותו, אבל גם הבלם של אמילו סבליאביץ', בלם מצוין, עוד בולם קרואטי, סרבי כזה שאנחנו יודעים שהוא אוכל כדורים לקורנפלקס בוקר, אז זה יכול להיות אופציה.
עכשיו, תשמע, השאלה באמת שאני שואל עכשיו, ואני עוד פעם, מה זה, אין פה גילוי נאות, אבל אני לא יכול שלא להסתיר את אהבתי לפיירו הגדול. וזה שחקן שאתה באמת שואל את עצמך, ואתה רואה, אתה רואה עד כמה, עד כמה השילוב שלו עם דין דוד, או אתמול לשני בישולים, שוב, אנחנו נגיע לרצועות, אנחנו לא מבזבז את הכל עכשיו, אבל אם זה שחקן שאומר, עכשיו בוא נמקסם את המחיר, ביי להתראות, או שאתה חושב עוד פעם, אתה אומר לעצמך,
תראה, אני חושב
למה לוותר על דבר כזה?
אז אני חושב שפירו קצת הגיע, אני חושב שהוא כרגע נמצא בקצה גבול היכולת, נראה לי הוא די מיצה את עצמו במכבי, שתי עונות מעולות היו לו, לדעתי, אני חושב שאם מכבי חיפה, זה מה שהיא חושבת, אולי שיוכל למכור אותו בסכום כפול למה שהיא רכשה, אולי להביא...
היא יכולה, אני חושב שהיא יכולה.
בדיוק, ולהביא אולי תפלץ אחר, ברמה שיכול להיות שהוא טיפה...
אתה יודע, מדברים לך על שון וייסמן, אני לא יודע על איזה תפלץ אתה מדבר.
אז זהו, אז אני מדבר על להביא את פיירו משודרג, אוקיי? זה מה שאני מנסה למצוא את ההיגיון בלמכור את פיירו ולנסות להביא משהו אחר, כי למכור את פיירו ולהחזיר את שון וייסמן, אני לא רואה פה איזשהו היגיון, כי יש שני שחקנים שונים לחלוטין.
כן, נכון.
אני כן חושב שמכבי חיפה יכולה לעשות פה איזשהו אקזיט, שנובע גם מהיכולת של פיירו, וגם לדעתי הוא גם הגיע קצת לקצה, כמו שאתה אומר, גם מלחמה וגם...
לא חכה, תשמע, הוא גם עבר פציעה, הוא רק חזר, שיחק כמה דקות, אתמול כבר ראית, אתה יודע...
לא סתם עליו את הגולה, אני רק אומר שנקודת זמן הנוכחית, אני כן רואה גיון במחירה שלו, במידה ומצליחים להביא משהו שישדרג את העמדה הזאת. כי אמרנו לפיירו, מה שמפריע לנו לפיירו זה הטיפול בכדור והקלאס קצת, ואם אתה יכול להביא שחקן בשתי מיליון עם חוזה כזה, כן, יש מציאות, ואפשר להביא משהו שהוא אפילו שדרג את העמדה הזאת.
ואני יכול להגיד לך שאתה יכול להביא, על אחת כמה וכמה אתה יכול להביא, כי סקאוטים ישראלים ואנשים שהולכים ומסתכלים על השוק האירופאי, משום מה לא ממש פוזלים לליגה השנייה בגרמניה, וליגה השנייה בצרפת, וליגה השנייה בספרד, אבל הנה, פייר קורנו, ופרנזי פיירו, ועוד כל מיני שחקנים כאלה שמגיעים מהליגות האלה, ויש שם מה מציאות, יש שם באמת שחקנים שאני מבטיח לך, כי מישהו שרואה חלק מהליגות האלה ועוקב אחרי חלק מהשחקנים, יש שם שחקנים שיראו לנו כמו משהו גדול על הליגה הזאת, כמו משהו של וואו, מאיפה הדבר הזה הגיע. אני יכול לתת את הדוגמה הכי פשוטה, כשאנחנו עסקנו נגד שטרסבורג, החלוץ של שטרסבורג, אוקיי, לודוויקה ז'וק, שכולנו אמרנו, בונה, איך לנו אין חלוץ כזה, תפלץ, משחק ראש, משחק רגל. שטרסבורג מצאו אותו בליגה השלישית בצרפת, אוקיי, צריך לדעת לחפש, לא צריך לחשוב שאי אפשר למצוא.
טוב, יהיה מעניין, אנחנו עוד נעשה תוכניות ופרקים על הדברים הללו. בואו נעבור בבקשה אל הרצועות שלנו. אני רוצה רגע להתחיל עם שריף קיוף. עכשיו שריף קיוף, עוד משחק, למרות שהוא חטף בשבוע שעבר גול קיבינימט של, אי אפשר לעצור את זה, של עומר אמרן. כן, מהפועל באר שבע. אבל אני רוצה רגע לדבר על, שוב, מפורסם על זה ש... רוצים אולי להחזיר את ג'וש כהן, במידה, ועוד פעם, הכל על פי פרסומים זרים וכלים שזרים או לענף או לתקשורת, אני לא יודע, שאומרים שרק בתנאי שג'וש יסכים להיות שוער שני לקיוף, אוקיי? עכשיו, עוד פעם, אני לא יודע, ואמיגה, אתה יודע, בקרחנות בתאילנד ו... ועושה שם מופלטות, ואני לא יודע איפה הוא מצא את האנשים האלה שהוא מסתובב איתם, אני באמת דואג לאיש.
ראיתי בין הקרחן בתאילנד שהוא מוצא זמן לדבר איתך, אז כזה, הוא לא כזה בקרחן.
כן, כן, הוא מעלה אותי בשבת בבוקר, בחג בבוקר ללייבים, הוא חושב שאין לי מה לעשות בחיים, אבל בסדר, זה אמיגה, הוא מתגעגע. אז, ודיברנו על זה, וגם אמיגה בעיקר דיבר על זה, שיכול להיות ששריף קיוף צריך להתבשל בכלל להיות כאילו שוער ראשון למכבי חיפה. אני רגע רוצה להסתכל, אז עוד פעם, אתמול הוא עוד משחק שהוא לא סופג. הייתה לו גם הצלה נהדרת ככה לקראת הסוף, אבל שים לב רגע למספרים שלו, אוקיי? יש לו אתמול 8 מסירות מדויקות מתוך 18. כדורים ארוכים יש לו 0 מ-9. זה לא קצת כאילו... איזשהו תמור עזרה, וכמה שאני אוהב אותו, והוא תודה, והוא שחקן נהדר והכל, אבל עדיין, יש לו 0, בכדורים ארוכים, 0 מ-9.
אחוז דיוק נמוך מאוד, עד,
בכדורים ארוכים זה היה אתמול אפסי.
כן, אני אומר, בסך הכל יש לו 44 אחוזי הצלחה במסירות. זה נמוך מאוד לשוער של מכבי חיפה שצריכה את המשחק רגל. אני כן אגיד שלגבי משחק רגל של שוער זה כן משהו שאפשר לעבוד עליו, לעומת, בוא נגיד, אינסטינקטים ודברים אחרים שיש לשריף. אם אתה שואל אותי לגבי ג'וש, ואני משוחד, אני, מבחינתי ג'וש זה הפסל השלום זה ג'וש.
אז עם הידיים זהו.
בדיוק. אני משוחד, אני עם ג'וש חוזר בקיץ וזה, אז מבחינתי ג'וש הוא השוער הראשון, עם כל הכבוד לשריף. אני כן רואה פוטנציאל בשריף. המסירות שלו, שזה משהו מאוד מהותי להיות שוער מכבי חיפה שמשחרר קדימה, זה עקב אכילס שלו, צריך לעבוד על זה. אבל זו עונה ראשונה שלו, כשוער ראשון מכבי חיפה, סך הכל...
כאילו אתה סולח, אלכס, זה כאילו זה מספרים שאתה אומר, אתה יכול כאילו לטטא אותם, או שאתה עוצר רגע שנייה ואתה אומר...
אני מסתכל על המשחק של אתמול, וכמה באמת כדורים ארוכים הוא היה צריך לשלוח. קודם כל, מכבי חיפה כשפותחת בלי פירו בתור חלוץ, הכדורים הארוכים האלה שיש להם כתובת מאוד גדולה ומאוד בולטת שם באזור ההתקפה, אי אפשר להתעלם מהדבר הזה, זה דבר ראשון. דבר שני, כמו שדור אמר, שוער בגיל של שריף כיוף, בואו, שוער, זה הפיק קריירה של שוער, זה גילי 28, 27, משהו כזה. ואם יש דברים ללטש כרגע ברמת הכדורים הארוכים שלו, ברמת משחק הרגל, שזה בסדר גמור, אפשר לעשות את זה, יש...
לא, אבל עדיין, אני מדבר על כדורים ארוכים 0 מ-9.
זה יכול להיות גם משחק ספציפי, כי האחוז העונתי שלו, הממוצע העונתי, זה קרוב ל-60%.
אוקיי.
זאת אומרת, זה סביר. בוא נגיד...
זאת אומרת, אתמול הוריד לו את הסטטיסטיקה לגמרי.
כן.
אוקיי.
אז יש משחקים פחות טובים, גם זה התנהל סוג של משחק, זה היה מול קרב חפירות, זה לא באמת היה, עומדים לך 10 שחקנים שלך ואומר כדור, או סביר נש כדור אורך, הם יודעים להתמודד איתו טוב.
במיוחד יש לך אחד כמו מיימבו, שזה גם גרביל רציני.
אני גם רוצה להגיד לך שבסופו של דבר, כשאתה משחק במשחק כזה, שבו לשריף כמעט אין עבודה, אם שריף צריך לרדת לדשא פעם ראשונה בדקה 85, רוב המשחק הוא עומד מיותם, הוא כמו מרקו, הוא שולח מכתבים לאימא שם מתוך הרחבה. ובשלב מסוים, אתה יודע שמגיע לך כבר כדור, אתה לא בשרף של המשחק, אתה קר, ויכול להיות שהביצוע פה הוא יוצא קצת לוקה בחסר. ואני אגיד עוד נקודה לגבי מה שאמרת לגבי ג'וש, אני מאוד אוהב את ג'וש. באמת, שוער מדהים ושוער שאנו נהננו ממנו מאוד. אני חושב שבמקרה הזה אני לא הייתי חוזר אחורה, שמכבי חיפה צריכה לחפש את הג'וש הבא, עוד איזה פרויקט תגלית כזה מארצות הברית או מאירופה, יהודי
אבל נחמד. מישהו שיהווה פקטור ובתחרות אמיתית.
כן, או לחלופין שוער בליגה שלא קוראים לו גד עמוס.
אוקיי, אז דיברנו הרבה קודם על שימיץ', שאני רוצה רגע שנייה לעבור על המספרים שלו, וככה תנתחו לי את זה לגבי המשחק אתמול, אבל שימו לב עוד פעם למספרים המשוגעים שלו. אוקיי, אני אומר, עכשיו, מישהו גם ביקש ממני לבדוק, ואתה פה עם התיקיות, וייס, תבדוק לי, כמה משחקים הפסדנו עם שימיץ'.
שהוא פתח
בהרכב.
בדקתי את זה ליניב.
אז תכף תבדוק לי, כי אני רוצה לדעת הנתון הזה, כי זה יכול להיות נתון, באמת, על גבול הלא נורמלי, אם זה באמת נכון למי ששאל. אז לורנצו שימיץ' אתמול, אז ככה, יש לו 5 עירותים מתוך הרחבה, יש לו 100% במאבקי קרקע, 4 מתוך 4, יש לו 2 מאבקי קרקע מוצלחים, סליחה, 2 מאבקי אוויר מוצלחים מתוך 2, יש לו עיבוד 1 בלבד, יש לו 98% במסירות, הבן אדם נגע 57 פעמים בכדור, שזה בין הגבוהים בקבוצה, כדורים ארוכים, דיברנו על זה, 5 כדורים ארוכים מוצלחים מתוך 6, אוקיי, שלא נדבר על המסירת הוקי שהוא נתן לפיירו, שזה מה שבעצם הביא את הגול. היה לו דריבל אחד, הוא היה מוצלח. זאת אומרת, הילד ענק. הילד ענק.
אתה משמע.
אלכס.
כן, אני חושב שבסופו של דבר, כשאתה מסתכל
על המשחק... נדבר על המשחק עצמו אתמול.
כן, כשאתה מסתכל על המשחק שלו אתמול, אתה גם רואה... תראה, מכבי חיפה, הרי שימיץ' יש לו מין סוג של גלים השנה במכבי חיפה, הוא התחיל עם אותו משחק נגד פתח תקווה, ואז הוא ירד לספסל, אנחנו זוכרים אותה מסיבת עיתונאים שדגו אמר, הוא עדיין...
חזר באירופה.
חזר באירופה, ואז סק הלך לאליפות אפריקה, חזר ואנחנו נמצאים
והיית ברצף טוב, עשית, איתו בעצם עשית את המהפך על מכבי תל אביב, סגרת בעצם את, כשהוא היה בהרכב, איתו סגרת את המהפך.
כן, אוקיי, אנחנו
זוכרים. כן, כן, יש לך את הנתון?
יש לי
רגע, תכף, אוקיי.
ואנחנו זוכרים כמובן את המשחק של מכבי תל אביב, והשמירה על זרי וכל דברים. עכשיו, הנקודה איתו זה שאנחנו רואים את האפגרייד שלו מכל משחק שקורה, והוא תמיד מוסיף עוד איזה משהו מסוים למשחק שלו. אז אתמול ראינו את הכדורים הארוכים האלה, שהפעם, כמו שאתה אמרת, מגיע להוקי אסיסט. ומה שאתה רואה, שמכבי חיפה מאוד לא שמחה על שימיץ'. כשהוא היה פותח עם שון גולדברג, תשים לב שכל המסירות היו הולכים לשון גולדברג, כדי שהוא יתחיל את המהלך, כדי שהוא יתחיל את הבילדאפ. תמיד ממנו והלאה. ואתמול אתה רואה את סק נותן לו להתחיל להוביל את הכדורים, נותן לו להתחיל להריץ את המהלכים, כי כבר הקבוצה הרבה יותר בטוחה איתו. גם ההגנה וגם חלקים הקדמיים.
זה מאוד יפה מה שאתה אומר, כי זה לשים לב לזה, וגם דרך אגב, החיבוקים והקפיצות שלו ושל סק אתמול מראים שכנראה הפרשייה הייתה כבר מאחורה.
של
הפגיעה בכיס. או הפגיעה בכיס, או שבאמת נהיו חברים.
או לחלופין, שלקחו משהו קטן וניפחו אותו כמו שהתקשורת שלנו אוהבת לעשות.
אני לא יודע, או שסק חיכה לו מחוץ לבית, אני לא יכול לדעת איך גברים כאלה יכולים להסתיים. תן לי את הנתון, וייס.
אז זהו, נתון די זה. סימיץ' פתח בליגה ב-17 משחקים.
אוקיי.
ניצחנו 11 ניצחונות, 3 תוצאות תיקו ו3 הפסדים.
אז יש איתו הפסדים, אוקיי.
וסק, די זה. 3 הפסדים, 5 תוצאות תיקו ו13 ניצחונות, 21 משחקים. די זה.
אוקיי.
ערן אתגר אותי.
אוקיי.
אמר לי, תבדוק את אחוזי ההצלחה.
ערן יעקובי, הגדול, כן, אוקיי.
אמר לי, תבדוק את אחוזי ההצלחה שלהם בנפרד. אז אנחנו צריכים כאילו לראות מתי, אתה יודע, אחוזי הצלחה שסק לא פתח.
והוא כן פתח.
בדיוק.
כן, אז אני אומר, בכל אליפות אפריקה, אבל זה אתה יכול לבדוק שהוא היה באליפות אפריקה, אז הוא...
כן, אז...
אז אני אומר, זו התקופה של עוד פעם, לפני שאנחנו ככה, אתה יודע, פותחים את התיקיות, אתה יודע לומר שסגרת את הפער מול מכבי תל אביב, כש...
מה שתופס פה עין על הסטטיסטיקה של סימיץ' בממוצע הנוטי, יש לו ממוצע של מעל 5 מסירות ארוכות למשחק, עם 60% הצלחה. שזה...
זה המון.
לבלם זה טוב. עכשיו אם אתה לוקח מסירות קדימה, שזה משקלל גם את הארוך וגם איזה, יש לו 15 מסירות למשחק, ממוצע של 15 מסירות קדימה כבלם ב-80%.
ב-80% הצלחה.
זאת אומרת, פחות מסירות לרוחב, יותר מסירות קדימה. אני רק רוצה להזכיר למכבי חיפה, שמכבי חיפה...
לא, אני אומר, אם כבר, לא, הוא אומר, אם כבר הוא מוסר קדימה,
אז זה ב-80%.
זה 80% הצלחה, זה נתון...
זה גם משהו שנבנה עם הביטחון שלו, החצים האלה שנבנה, כי בהתחלה, כמו שאתה אומר, שהיה לו את ה...
הוא עדיף ללכת על בטוח.
בדיוק, ללכת על בטוח, אז דדים, הנה, פתאום נפתח לו, ויכול להיות שאנחנו פוקלים מאוד מאוד משמעותי.
ברור, אתה יודע, כל השחיק מגדלת עליך, זוכרים לך את הטעויות, אתה אומר, מה אני עכשיו, יש לך כדור ארוך, הכדור לא הגיע לכתובת, אני רשום על
עוד... כן, 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 בהתחלה ראית, הוא גם דיבר על זה, הוא התראיין על זה, זה יפה. טוב, בוא נדבר רגע על עבדולה איסק, ששוב, כמו שאנחנו לא יודעים, ימשיך או לא ימשיך בעונה הבאה, גם לי נראה שיש פה איזושהי תחושת מיצוי. אז אתמול היו לו שני עירותים, יש לו 100% במאבקי קרקע, 3 מתוך 3, באוויר 3 מאבקים מוצלחים מתוך 5, יש לו 8 עיבודים, כמו שאמרנו, לעומת אחד של שימינץ, נגע יותר בכדור, 69 נגיעות בכדור, יש לו 59 מסירות, 51 מוצלחות, 86% הצלחה, יש לו מסירת מפתח אחת, ראינו אותו גם עומד, יש לו גם קרוס אחד מוצלח, שוב, יש לו קרוס אחד, אותו קרוס מוצלח, בשבוע שעבר זה הסתיים בגול, לרשת, יש לו גם 6 כדורים ארוכים מוצלחים מתוך 10, ואתמול גם ראינו אותו, כאילו, בא לו פשוט שחק יותר למעלה. לא יודע אם זה הייתה הוראת מאמן, אבל הוא הלך לעמדת הבגן הימני, כדורים, קרא לאלי, תהיה את הבלם, כאילו ממש...
עשה מישמש.
כן.
אגב, זה לא כזה מישמש, כי בסופו של דבר, כשאתה משחק עם 3 בלמים, זאת התבנית שצריכה להיות, בלם יוצא קדימה בזמן שהקשר האחורי מחפה עליו. זאת התבנית.
כן.
וסק, הנקודה עם סק היא כזאת, הוא לפעמים מתאהב במה שאני קורא לו רודיגר סטייל, שיוצא עם הכדור בדריבל okay. קדימה, לא כל הקבוצות מאפשרות את זה, כמו הקבוצות שלא לוחצות גבוה, מנסות ללחוץ גבוה, לא מאפשרות, אבל כשאתה יוצא, אתה...
נכון, כי זה חוסר אחריות כבר.
בדיוק, הסיכוי שלך לאבד כדור שם, ולהיות חשוף בצד השני, נכון. הוא בבית הגדול. הפועל חיפה אתמול, עשו מין לחץ מדומה כזה, אתה יודע ששחקן אחד רץ כמו איזה פינבול כזה, בין כדור לכדור, במקרה הזה, אם אתה עובר את זה במסירה, אתה באמת יש לך שטח ללכת קדימה, מאפשר את כל הגאפ הזה. מה שיפה אצל סק, זה בגלל שיש לו המון עוצמה ברגל, המסירות שטוחות שלו, החדות שעוברות שניים, שלושה שחקנים, הן מסירות סופר מסוכנות. במקרה, שמה שהגיע, אותה מסירת מפתח שדיברת עליה, זה בדיוק הכדור הזה.
בוא נעבור ימינה, בוא נמשיך ברצועת ההגנה, נעבור לדניאל סונגרן, ואתמול גם התייחס לזה על העלמותו של פיינגולד, דיבר על זה גם אתמול במציבת העיתונאים מסיידגו, שגם ראינו שגם יצא דניאל סונגרן, שהחליף אותו בעצם היה מאור קנדיל, והוא דיבר על זה קצת על איזושהי רגישות, והוא גם בא וציין שהילדים צריכים לומר תודה בכלל שמקבלים דקות, וזו זכות לקבל בגיל כזה דקות במכבי חיפה, ועוד להיחשב כאילו לכביכול סו קולד מניה בטוחה, אבל עדיין כשאתה צריך משימות עם הגנתיות או התקפיות, יש כבר שניים שהם לפני פיינגולד, ובינתיים, אתה יודע, זה כאילו עובד. אתה רואה שזה עובד. אני רק אקריא שנייה את השורה הסטטיסטית של אדון חמודי, איך קוראים לו? של דניאל סונגרן. טוב, זה צריך לקפוץ לי, תמשיכו רגע לנתח את ה... קודם כל את העניין הזה, שבאמת להשאיר את פיינגולד בחוץ, ולהעדיף גם ברמה ההתקפית. דרך אגב, ראינו את קנדיל שנכנס, גם היה לו קרוס אחד, ממש כאילו על ההתחלה, ממש מוצלח. כן. דבר אלינו.
אני מאוד מסכים עם דגו, כי בסופו של דבר, באמת הילדים האלה צריכים קצת להגיד תודה, אבל אתה יודע, אם יש משהו שאני משבח את דגו, העונה, השילוב צעירים, זה גם הטיימינג, וכמה אתה נותן להם, וכמה אתה לא נותן להם. לקחת שחקן צעיר מבטיח, ולשים אותו ברכב כל הזמן, לטוב, לרע, לעליות, לירידות, יכול לפגוע לו בביטחון. כשאתה נותן לו יותר את זה בצורה מוגבלת, אז אתה גם בסופו של דבר בונה אותו, אתה נותן לו גם את ההבנה הזאת שבקבוצה תחרותית, בטח קבוצה שרצה ומצפה מעצמה כל שנה לרוץ אליפות, יש תחרות על ההרכב, ואתה צריך להיות כל הזמן בפיק שלך בשביל להתחרות על ההרכב, וזה בסדר גמור, ואילי פיינגולד שחקן מאוד מאוד צעיר, והוא ילמד את זה. עכשיו, אני חושב גם שבקונסטלציה שנוצרה במכבי חיפה, סיום העונה, הפלייאוף העליון הזה, שינוי ההגנה, המעבר חזרה ל-4-3-3, קצת הוציא אותו מתוך השטף הזה, כי הוא היה את הבלם הימני, ועוד כל מיני וריאציות כאלה, וסונגרן יותר עדיף. גם מה עוד, סונגרן, בגלל דגו, הראה לנו השנה שיש לו את האופציה להיכנס לאמצע. אתמול ראינו שהמומנטום בסוף המחצית הראשונה בא כתוצאה מזה שסונגרן התחיל להיכנס יותר לאמצע. לא ראינו את פיינגולד עושה את זה השנה, זה אולי הסיבה
ש... גם קיבל עוד איזשהו צהוב, כאילו שלא הבנתי על מה הוא קיבל צהוב.
על דיבור. אתה יודע, הוא סימן לכוון,
הוא סימן לכוון שהוא צריך משקפיים.
באמת?
זה עוד שטות של דניאל וקורנו, שמקבלים צהובים על שטויות.
וואלה, לא שמתי לב לזה.
אני מת על דניאל, שיעשה את המשקפיים האלה כל משחק, כל עונה, אני מת על דניאל.
אני אגיד לך מה תפסתי את העין במשחק של דניאל אתמול, דווקא לא קשור למשחק.
אוקיי, נו.
תקשיב, היה איזה הוצאת חוץ שהוא בא להוציא בחצי, והיה התחיל לזרוק עליו...
הילד.
נכון. והבן אדם מבסוט, עומד ככה, כאילו בבר מצווה זורקים לו סוכריות. כל שחקן אחר היה הולך לשופט, בוכה, מתלונן, ודניאל רק חי מהדברים האלה.
טוב, הוא גם שיחק ביוון, אתה יודע.
כן, בשבילו זה, בשבילו זה פינאץ.
זה צ'יפסים, כן, שם הם היו זורקים דברים יותר...
אז זה יאמר לדניאל, גם מעבר לנכודים אנחנו מקבלים במשחק עצמו, מבחינת יכולת, אתה מקבל פה דברים אקסטרה שהם רק מדליקים את השחקנים, ואת האגרסיביות, ואת העסקים בין השיניים, ולהיכנס ולהילחם. אז זה מעבר למעבר לטקטיקה ולמספרים, יש פה גם את הדברים שלפעמים, אמרנו, לפעמים חסר לנו את השחקן הרע הזה, במובן החיובי, שיבוא ויראה את הקבוצה, אז זה היה אומר סוף של דניאל, תמיד הוא שמה, תמיד הוא מקבל גם את הצהובים השלוטיים האלה, ותמיד הוא...
תשמע, יש בו גם משהו, אתה יודע, אתה לא תקרא לזה סטטי, אבל אתה יודע מה אתה תקבל, ואתה יודע שתקבל יציבות הגנתית, אתה תקבל, אתה יודע, אי אפשר לעבור אותו, מאוד מאוד קשה, אז אתה יודע מה אתה מקבל, ופה אני מבין את דגו לגמרי, קצת על המספרים שלו, אז אתמול היה לו עירות אחד מתוך הרחבה, היה לו מאבק קרקע, אחד מוצלח מתוך שלושה, לא היו לו מאבקי אוויר בכלל, היו לו 8 עיבודי כדור, 90% דיוק במסירות היו לו, היו לו 36 מסירות מדויקות מתוך 40 כדורים ארוכים, אתמול החבר'ה עבדו יפה, 4 כדורים ארוכים מוצלחים מתוך 5, סולידי גם יצא בדקה 69, יצא לחילוף, עשה את העבודה שלו. בוא ניתן רגע, בוא נדבר על שון גולדברג בצד השני, זאת אומרת, זה מוכיח לך שהוא צריך להיות בלם בשלישייה, או בלם, וזהו?
כן, אני חושב שבסופו של דבר זה היה סוג של פלונטר, וסוג של סתימת חור, אתה יודע שאתה קבל מישון משחק הגנתי מצוין, אתה יודע שהצד הזה יהיה די סגור, ולא משנה מי תשלח לשם, זה לא יותר מדי יעבוד. מצד שני, אתה גם יודע שבהתקפה אתה לא תקבל מישהו שנמצא, אתה יודע, זה לא שאין לו יכולת, השון גדל בתור מגן, זה הטיימינג, הטיימינג הזה של מתי אתה נכנס, מתי אתה עושה את הדאבל ואתה עושה את החיתוך.
רואים את זה מאוד מאוד ברור במספרים וייס.
כן, תראה, נחפש פה איזה נתון, תכף אני אגיע אליו, לגבי שון, אבל מה שתפסתי אתמול את העין, בדוח שראיתי שהוא היה מחי הרבה ריבודי כדור בקבוצה.
17
ריבודי כדור,
זה המון.
זה, כשהוא פותח את בלם, זה לא מגיע לשם. זה בכלל לא מגיע לשם.
הוא עומד על 3-4 ריבודים.
הוא מנסה, אתה יודע, הוא ניסה אתמול לבוא ולתמוך בחג'אג' בהתקפה, זה לא עבד גם שהוא, בוא נגיד שהיה לו קריירה כמגן, לא הקריירה הכי מזהירה בעולם, את הפיק שלו עשה מכבי חיפה כבלם. אני אנסה שנייה למצוא פה
איזה... אז אני אומר שוב, תמצא בינתיים, אני גם רוצה להקריא את שאר המספרים שלו, שוב, שפחות עושים איתו חסד, יש לו את האחריות הגנתית שלו, ואתה יכול לסמוך עליו, אבל קודם כל, אם אני לא תנגע הכי הרבה פעמים בכדור, 95 נגיעות בכדור, מקום ראשון בקבוצה זה המון, אז אני מניח שהמספרים ככה ישחקו לזה, שזה אולי ייראה קצת פחות טוב, אבל היה לו במאבקי קרקע, היה לו מאבק קרקע אחד מוצלח מתוך 5, מאבקי אוויר 100% 2 מתוך 2, כמו שאמרת, 17 ריבודי כדור, שזה המון, ושוב, אנחנו רואים גם את, לצורך העניין, את קורנו, גם תמיד אומר על אזור ה-12-13 ריבודי כדור, אבל הוא באמת פקטור בהתקפה. שון ניסה בהתחלה, קצת הלך אחורה, אז
הרבה,
אתה יודע.
אז הרבה ריבודי כדור גם, אני זוכר שהוא נתקע שם בין, בין הרוש עם חג'אג' בשטח מאוד קטן, בכדור יצא החוצה. מה שאני פה רואה, תראה, יש לשון בקריירה 141 משחקים כמגן שמאלי.
כן.
אוקיי? יש לו 6 בישולים, עוד מפתח הדף, ואני בטוח שבישולים כאילו, לפני שהוא מגן בחיפה היה לו בישול אחד, כמגן שמאלי.
אוקיי.
כבלם, יש לו 115 משחקים, 4 שערים ו5 בישולים. זאת אומרת, רגע, משהו יותר פרקטי בחלק
ההתקפי דווקא. יפה, כבלם.
כבלם. אז אני חושב שאתמול קצת עשו לו עוול, כי דגו ניסה איכשהו למצוא, אתה יודע...
לא, זה לא שעשו לו עוול, לא הייתה חברירה.
בדיוק, לא עוול זה ברמת עכשיו וזה, אבל הוא היה יותר טוב כבלם, וכשאין ברירה אמרו לו צריך מגן שמאלי, אז הוא יעלה ויעשה מה שצריך. זה פחות עובד, גם ראינו זה אתמול שזה פחות עבד, אבל...
כן, חייבים להוסיף עוד נקודה. הפועל חיפה, הנשק המרכזי שלה זה קמרה, שפורץ בצד שמאל. אז מצד השני של שון, סראו, פורץ בצד שמאל עם הימין של ההגנה, זה בצד השני של שון, זה דבר ראשון. דבר שני, מכבי חיפה אתמול עשו עבודה נפלאה על יוספי, הרחיקו אותו מכל המהלכים, דחפו אותו אחורה, ובסופו של דבר גם איך את האיום הזה. אז כמות האיומים על האגף עצמו היא קטנה, לכן אתה רואה בעצם מאבק אחד בלבד, שהוא עשה את זה מעבר לתפקיד עצמו, שהוא היה שונה מהבדרך כלל.
רק אני אמשיך ואני אסיים את המספרים שלו, אז הוא לו שתי מסירות מפתח אתמול, יש לו קרוסים, דיברנו על התקעה, 0 קרוסים מתוך 3, כדורים ארוכים, שוב, הקבוצה אתמול בכדורים ארוכים פנטסטיים, 100%, 5 כדורים ארוכים מוצלחים מתוך 5, ו-0 מ-3 בניסיונות לדריבלים. בוא נדבר, נעבור קדימה לרצועת הקישור אלכס, ושוב ממשיכים, קודם כל אלי אתמול משחק על, אוטו, כי אני נורא מתלבט, נורא התלבטתי מי בעיניי הוא איש המשחק, אם זה שימיץ' שאנחנו רואים מספרים הגנתיים לא נורמליים, לדין דוד שזה קילר אינסטינקט, אין דברים כאלה, לפיירו שבפאק בא וזה, או אלי מוחמד שפשוט עושה מה שהוא רוצה באמצע המגרש, והוא גם מלעתת לך, והוא מבריץ לך בין הרגליים וחוזר והולך, וכמו שאמרנו מלא פעמים, הוא מאבד כדי להרוויח בכוונה, כל מיני כאלה, ואתמול, וג'אבר, שג'אבר פחות הורגש אתמול בגלל תוכנית המשחק של רוני לוי. בוא נדבר רגע על הקישור אתמול, גם על ג'אבר וגם על אלי מוחמד בהתאמה.
אז קודם כל, אלי באמת עם משחק של זון, זה המשחקים שאנחנו אוהבים מאלי מוחמד, שהוא כאילו כל בריכוז מלא לגבי המשחק, ואם יש, אני הסתכלתי על הנתונים, יש בלנס טוב בין כמות המאבקים לבין כמות החטיפות. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על זה, ממה אתה חוטף משחקן, ואז אולי אתה חוטף בגליץ' או אתה חוטף במאבק כתף, לעומת זה שאתה מיירט את המסירה, ואתה כבר יוצא עם הפנים לכיוון השאר, על הרגליים. כשיש לך בלנס טוב בין שני הדברים האלה, זה אומר על האפקטיביות שלך. עכשיו, יש נקודה אחת שאני רוצה להגיד לגבי אלי. תראה, בגיל שלו, אלי, לפי דעתי בין 30, כמה כבר? 29, 30, משהו כזה?
משהו כזה, תכף נגדור.
משהו כזה?
29.
אתה לא תלמד אותו להיות אופציה התקפית. אתה לא תלמד אותו כנראה לבעוט בכדור, זה כבר לא יקרה. אבל מה שאתה כן יכול לשדרג בו וללטש שם עוד טיפה, זה את הדבר הזה שהוא עושה אולי הכי טוב בליגה, לעבור שחקן וכדור בין שניים. אותה מסירה לסייף שבסופו של דבר רפאלוב כבש והשאר נפסל בגן נבדל, זה מהלך עלי קלאסי. אין שחקנים בליגה שלנו שיכולים לעבור שחקן בדריבל, ולהכניס כדור בין שניים לשחקן שחותך. עלי צריך לעשות את זה 5-6-7 פעמים במשחק, וזה יפתח כל מערך צפוף ככל שיהיה.
אז זהו, אז קודם כל אני מסכים איתך עם הדברים האלה, ותכף אני ארצה את ההתייחסות שלך וייס גם לגבי ג'אבר ואלי ועל המשחק שלהם, כי אתמול פעם זה היה שתי שישיות, פעם זה היה שתי שמיניות ששיחקת יותר גבוה, כי עוד פעם, בדיוק, ירדה שיחקה מאוד מאוד נמוך, אבל על המספרים, אז אני מתחיל עם ג'אבר, 44 נגיעות בכדור, תכף תראה גם את ההבדל בינו לבין אלי, מספר הנגיעות בכדור, כמה המעורבות שלהם במשחק. אז אתה יודע מה, אז אני אעשה את ההשוואה כבר עכשיו, אז מחמוד ג'אבר עם 44 נגיעות בכדור, אלי מוחמד עם 94, אוקיי, מקום שני בקבוצה אחרי שון גולדברג, עם 94 נגיעות בכדור, מבחינת פסים, אחוזי הצלחה הוא עם 71 אחוזי הצלחה מחמוד ג'אבר, 88 אחוזי הצלחה של אלי מוחמד אתמול, עם 64 מסירות מוצלחות מתוך 73, ג'אבר עם קרוס אחד מוצלח מתוך שניים, כדור אחד מוצלח מתוך אחד, 100%, אבל אחד מאחד. סילים לברגע על מספרים של אלי מוחמד, כמה כדורים ארוכים הוא גם ניסה, אני מניח הכי הרבה בקבוצה, עם 8 כדורים ארוכים מוצלחים מתוך 11. שוב, 11 ניסיונות לכדורים ארוכים, אתה מדבר על לתת כדור אלכס מבין שניים, אבל אתה רוצה את זה גם לעשות את זה כאילו באוויר ולאו דווקא על הארץ, גם כן מספרים לא נורמליים. דריבלים, 6 דריבלים מוצלחים מתוך 7, הוא עשה מה שהוא רוצה על המגרש, אלי מוחמד. מה שהוא רוצה. אני, עוד פעם, בהתאמה, מחמוד ג'אבר, היה לו ניסיון אחד לא מוצלח. מאבקי קרקע, אז שוב, אתה רואה את כמה את היכולת של ג'אבר. 5 מאבקי קרקע מוצלחים מתוך 8. אלי עם 11 מאבקים מוצלחים מתוך 14. זאת אומרת, אחד עם 12 עיבודי כדור, אחד עם 13 עיבודי כדור, זאת אומרת, זה וייס, זה איזשהו צמד שאתה אומר, עזוב, שואו כבר לא, זה כבר לא מעניין, יש לי פה את השש והשמונה שלי, למרות שאתה הבנת, כשהיה לך רק את רפאלוב מקדימה, שזה לא באמת קישור יוצר.
בדיוק, כשאתה התמודדת את אתמול מול רוני, הפועל חיפה של רוני לוי,
הפועל רוני לוי חיפה, כמו שאתה יודע, כן, אוקיי.
זה היה קצת... לא באמת, הכניסות של, מה שטוב, הקלף של ג'אבר זה הכניסות שלו למקף שני.
נכון.
ואתמול הוא ניסה לעשות את זה, אבל הוא נתקע בבלוק של שחקנים ולא קיבל את הכדורים, וגם הוא לא היה שם כדי לעשות החטיפות האלה בחצי שני, שזה הקלף, אתה יודע, שהוא חוטף מהר ונכנס לחווה. נכון.
אז אתמול היה מאוד צפוף.
בדיוק, היה מאוד צפוף, זה היה קצת מאוד תקוע, ובאמת ראית את אלי מוחמד, אחרי שהוא משתחרר עם השחקן הראשון, שיש לו המון המון שטח לעשות מה שהוא רוצה. אם זה להיכנס עם דריבל, הוא כאילו, הגיע כמעט עד לרחבה עם דריבל, וזה היה מדהים, אתמול אלי באמת היה בזון, כשאלי בזון אי אפשר לעצור אותו, הוא עושה מה שהוא רוצה, אם זה דריבל, אם זה מסירות קדימה, אם זה חטיפות כדור, וזה מדהים לראות, וכבר דיברנו על זה שהוא נורא, נורא עייף, אמרנו, הוא לא נח, הוא לא מצליח להחלים מפציעות עד הסוף, וראית אתמול גם בשלב שהוא כבר נפל על הרצפה ולקח אוויר, זה קצת נתקע אתמול, וראית בסוף, נראה לי גם ג'אבר יצא, נכון? ג'אבר, את החילוף הזה, כן. ג'אבר, שטיפה שחרר את המשחק.
כן, ג'אבר יצא דקה, לא, 87 יצא ג'אבר.
כן, אז השאלה שלנו מערך, בילוק, השאלה מערך שם, שחרר נכון. קצת את הפקק הזה, זה קצת נתקע בגלל האוטובוס שרוני לוי העמיד שם, אבל אלי מוחמד אתמול למשחק, שהזכיר את אלי מוחמד של עונה הקודמת.
כן, כן, אבל...
אני אסגור שנייה באיזושהי נקודה לגבי אלי וג'אבר. אם אנחנו דיברנו בתחילת הפרק לגבי העונה הבאה, ואם באמת עלינו לטובה את האפשרות שנטע יחזור, פלוס ליאור קאסה שהולך להתבגר בעוד שנה, והולך לעשות מחנה אימונים בקבוצה,
וגוני נאור מה? בחוץ? זאת אומרת, מה קורה בעצם לחוליית הקישור האחורי של מכבי חיפה?
אני לא יודע לגבי גוני נאור, אני יודע שלפחות ג'אבר ואלי זה שני שחקנים שהם בנקרים, שאף אחד לא הולך לגעת בהם, ליאור קאסה כשחקן צעיר שנקנה על ידי מכבי חיפה, זה כנראה שחקן שהצוות המקצועי כנראה בונה עליו ורוצה לראות אותו משתלב, ואם גם נטע מצליח לחזור, באמת זה קצת בעיה לגבי גוני, אבל אני רק רוצה להגיד שעם הרביעה הזאת, אני יוצא לקרב על העונה הבאה, על אירופה ועל האליפות, בלב שלם, וזה מדהים מבחינתי, ואני חושב שגם אמרנו את זה בפרק הקודם, אם דרך הקישור הזה, עם הרביעת שחקנים האלה, אנחנו יכולים לחסוך זר למשבצת הזאת, זה פרס עצום למכבי חיפה, שיכולה לשים את כל היעבה על זרים אחרים, בעמדות אחרות, שהרבה יותר חשוב שיש שם.
טוב, אני עוד משהו להוסיף, כן.
לדעתי, הרביעה הזאת היא לא מספיק טובה.
כרגע הנוכחית?
כן, לגבי עונה הבאה, אני לא חושב שהיא מספיק טובה, כדי לצאת איתה לקרב. לדעתי, ליאור קאסה, אם אני לא טועה, במשחק שני ברציפות שלו בסגל, מבחינה מקצועית.
לא, 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 לא מבחינה מקצועית. ליאור קאסה התגייס.
למה?
והוא בטירונות, שום מקצועי, שום דבר.
כן?
גם אתמול עשו.
לא, ליאור קאסה התגייס.
ליאור קאסה
התגייס. לא, ליאור קאסה התגייס. משחק קודם הוא היה, בגלל שהוא התגייס ולא התאמן.
ליאור קאסה אתמול העלה תמונה שלו מהאוטובוס במדים, והוא גם שם את הקומטה על כתף ימין, אבל אנחנו נדבר על זה בהזדמנות אחרת.
אולי זה בגלל סלפי.
סלפי, צילום הפוך.
לא בטוח, מדמון היה לידו גם, אבל גם אתמול מישהו עשה את הטעות הזאת בתקשורת היותר מיינסטרימית, ואמר, איך ליאור קאסה, שחקן המריבה, מיליון יורו, פה, 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 לא בסגל, תבדקו את המקורות שלכם, ליאור קאסה כרגע בעד.
אבל זה לא הסיפור, אוקיי.
אז אוקיי, זה לא מבחינת מקצועית, זה לא בסגל. אני חושב שרביעת קישור, כמו שאלקס ציין, לדעתי קצת לוקה בחסר כדי לצאת להתקפה, לצאת למלחמה במכבי חיפה. אבל הנה את החוזר, נשנה את כל התמונה, אתה יודע.
ברור.
רגע, שלא תבינתי לא נכון, אני אמרתי כולל נטע, אמרתי אלי, לא אמרתי גוני, אמרתי אלי, ג'אבר, נטע וקאסה, זאת הרביעה.
הבנתי, הבנתי. אוקיי, אז אני הבנתי שגוני זה הרביעי, בסדר? אוקיי.
טוב, יהיה מעניין לראות, בואו נתקדם שוב, שחקן שאני מאוד מאוד אוהב, מחויבות, לא משנה איפה תשים אותו, לא משנה איפה הוא אוהב או לא אוהב שחק, קני סייף, אלכס, קני סייף אתמול במשחק של לחימה, עזוב, אני פחות מסתכל כרגע על זה, אבל במשחק של לחימה, אתה יודע, עושה את זה כאילו בכל זה שלו, אני מנסה רגע רק את המספרים שלו, אז אתמול שיחק 87 דקות כמעט כל המשחק, 65 נגיעות בכדור, 97% הצלחה. בין הגבוהים בקבוצה הוא ביחד עם שימית ש...
שחקן התקפה.
כן, שחקן התקפה, 97% דיוק במסירות. הקרוסים 0-7, 0 קרוסים מדויקים מתוך 7, היו לו 3 דריבלים מוצלחים מתוך 5, כמה שהוא היה בתוך המשחק 50% במאבקים, היו לו 6 מאבקים מוצלחים מתוך 12, היו לו 13 עיבודי כדור, עשו עליו הרבה פאולים, אבל הוא במשחק, הוא בפנים, הוא מנסה. אלכס זה שחקן, זה גם לצאת איתו לקרב, שאתה יודע שיש לך כלי, שאתה יכול לשחק איתו מתי שאתה רוצה, איפה שאתה רוצה.
קודם כל, מבחינת נושא של הקרוסים, קצת קשה להיות טוב בקרוסים, או לתת אחוזים טובים בקרוסים, כשאתה מרים לחלוץ אחד, לא כזה גבוה, בין 3 בלמים.
למרות שהיה לו קרוס מוצלח, אתה יודע, לגול של רפאלוב שלא היה.
שלא היה. זה היה, שזה היה באוויר.
נבדל.
היה מלך יפה.
נבדל, כן.
כן. עכשיו, אני פתחתי אתמול עצומה, קני סייף חייב לסיים את העונה הזאת עם גול. לא יודע איך, לא משנה לי, מה קני סייף חייב לסיים את העונה הזאת עם גול. כל כך מגיע לו, ואתה יודע מה? מעבר למאמץ ומעבר למשהו נלחם, מגיע לו על השינוי במנטליות. תקשיב, אני ראיתי את קני סייף מאז שהוא היה ילד. ראיתי אותו באשדוד וראיתי אותו בבלגיה. קני סייף בא למכבי חיפה ובנפצ'י. הוא בא במאוד אחר לחלוטין, כאילו משהו בראש אמר, אני נלחם פה בצורה אחרת, לא ראיתי מחויבות כזאת ממנו בשלום שלב בקריירה, רק על זה מגיע לו כמובן גם את העונה הבאה, אבל מעבר לזה גם הוא חייב לסיים את העונה, אני חושב עם איזשהו גול, אתמול משחק טוב, סולידי, by the way, אתמול הוא קצת גם החליף מימין לשמאל, אוקיי, חזר קצת לתפקיד המקורי שלו, כשמכבי חיפה עברו לשלושה בלמים, הוורסטיליות שלו, שיכול לחזק שמאל, ימין, לפעמים להיכנס לאמצע בשלישייה או רביעה מסוימת, זכינו, אני אמרתי שאני חושב שקני סייף הוא השחקן של ינואר.
על זה, על קני, שלך, וייס.
תראה, מה שאני אגיד על קני זה מה שאנחנו אומרים כל הזמן, שהוא נלחם, הוא תמיד במשחק, אני כן מסכים עם אלכס לגבי זה שהוורסטיליות של קני זה משהו שהוא מעבר לעונה הזאת, זה גם משהו שלוקח לעונה הבאה, ברק בחר ניסה להשיג את קני, בסוף זה יגיע כאילו בעונה של דגו. יהיה מעניין איפה הוא ישחק איתו, באיזה תפקיד הוא ישחק עם קני, זה יהיה מעניין לראות אם הוא מצליח לעשות אפגריד תחת ברק בחר, וזה קלף מאוד מעניין לעונה הבא, לסגל, בכללי, בגלל כל הוורסטיליות שלו, יכול להיות קלף מאוד מעניין.
לפני שנעבור לחדש, בוא נדבר על ליאור רפאלוב, שאתמול באמת ראינו שאלק, שהמשחק היה מאוד מאוד תקוע בכל מה שקשור ליצירה שלו. עכשיו נכון שמסי, גם כחבר וגם כשחקן, אתה יודע, ליאור רפאלוב שחקן ענק, אבל משהו, אתה יודע, כשהוא הכניס את קינדה, עוד פעם, אני נותן יותר את הניצחון הזה על פיירו, כן? אבל משהו קצת יותר השתחרר, כי ליאור טיפה מפוזר, היה טיפה תקוע, עדיין הוא מחזיק, אתה יודע, כמו מול מכבי תל אביב, הוא לא מפסיד גם להפועל חיפה, אתה יודע, בנתונים הללו, אבל שנייה, אני רק אקריא את המספרים, ואז כך שנדע על מה אנחנו מדברים, אז קודם כל במסירות 88% הצלחה, מסירת מפתח אחת, קרוס אחד מוצלח מתוך שישה, ניסה כדור אחד ארוך, לא עבד, דריבלים שלו 0-5, דריבלים, מאבקים, שהוא גם, אתה יודע, כבר נכנס למאבקים, שלו שניים מוצלחים מתוך 10, 17 עיבודי כדור, אבל זה בעיקר, עוד פעם, גם היה לו נורא קשה עם הצפיפות הזו, וגם, אתה יודע, יש לו המון משימות הגנתיות, כן. היה לו קשה אתמול מאוד.
שני דברים לגבי ליאור רפאלוב. קודם כל, ליאור רפאלוב פחות רוצה לברוח לצדדים, מה שלגדי קינדה אין בעיה לעשות, הוא רוצה להישאר באמצע, הוא רוצה שהמשחק יהיה סביבו כדי באמת להריץ להתקפה ולהיכנס קו שני, הדאבלים, הדריבלים פנימה לתוך הרחבה, הדאבל פאסים וזה אולי למה ראית שגדי קינדה נכנס, זה היה קצת יותר מעובר וקצת יותר פתוח. דבר שני, תשמע, ליאור רפאלוב הוא שחקן מדהים בגיל 38 שחווה עונה, אני באמת, אתה יודע, שווה לשאול את ליאור את זה באופן אישי, האם אי פעם הוא חווה עונה ברמת אינטנסיביות כזאת מבחינת צפיפות המשחקים. עכשיו, אנחנו ראינו אותו בתחילת העונה ממש נמצא בפיק, עם המשחקים נגד מכבי תל אביב, ובאמת דברים האלה, אבל גם על העייפות הזאת ולגיל, יש את האותות שלה במגרש. אתה רואה שקצת יותר קשה לה במאבקי כתפיים, אתה רואה שמצליחים לדחוף אותו קצת יותר, ובצפיפות כזאת, ושאתה מאבד עוד כדור ועוד כדור, זה הופך אותך לקצת יותר מיואש. אני חושב שהקיץ שיבוא לליאור לטובה, ועונה הבאה בתקווה שלא תהיה כזאת מטורפת עם כזאת צפיפות של משחקים וטורנירים וכל מיני דברים כאלה, אנחנו נראה ממנו עוד יותר טוב.
בוא נדבר וייסי, טוב, בוא נעבור מהר, כי אנחנו צריכים לסיים, כן, אתה רוצה להוסיף עוד רק משהו על זה?
לא, אני רוצה משהו קטן, לגבי ליאור, שכשהוא חתם בקבי חיפה, אני לא חושב שהוא חשב שהוא כזה פקטור משמעותי בקבוצה, ויוביל את הקבוצה באמת, כי גם היה צ'רי וגם יצא בעל העמדה שלו, ומכוח הנסיבות יצא מצב שהוא נשאר פה לבד, והוא מושך כל משחק כמה שיותר, ולדעתי הוא פשוט כבר עייף. כמו שאל קצמה, אינטנסיביות העונה מטורפת, שחקן 38, זה נראה לי בגלל זה הוא חווה את הירידה הזאת, היכולת.
יש סיכוי גבוה, בוא נדבר, בוא תמשיך רגע ונדבר על אילי חג'ג' אתמול, משחק ש, תשמע, אני אומר בעונה הבאה, אני לא יודע מה היו החלטות של ברק והצוות שלו, אבל במידה ופותח חזיזה את העונה כמו שצריך ונכנס לזון, זה הווינגר המחליף שלו.
חד משמעי.
צריך להיות.
אני מאוד אוהב את אילי חג'ג', אני אוהב מאוד את החוצפה החיובית שלו, הוא מאוד מאוד חכם עם הכדור ובלי הכדור, יש לו עדיין, הוא עדיין צריך, אתה יודע, דברים ללמוד, כי הוא עדיין צריך כאן צעיר, אבל יחסית לעונה הראשונה, במכבי חיפה, שהוא הגיע בלי ציפיות, הוא הגיע פשוט מתחת לרדאר ונכנס להרכב, ואתה רואה את הטיקטוקים שלו עם הכדור ובלי הכדור, כי ווינגר שמאל, במיוחד כי ווינגר מחליף, אני משאיר אותו בעיניים עצמות וסומך עליו.
יש משפט אחד בלבד. בעונה הבאה, לא משנה באיזה תפקיד, בעונה הבאה, אילי חג'ג' הולכת להיות מפלצת בליגה הזאת. או כל מה שכל עונת ההתאקלמות הזאת למהירות ולכושר ולמאבקים של מכבי חיפה, אילי חג'ג' בעונה הבאה הולך להיות מפלצת, הנה אמרתי את זה פה, זה מוקלט, תזכרו את זה בעונה הבאה.
יפה, אני רק רוצה להקריא את המספרים של חג'ג' אתמול, מה זה שוב, אני מאוד אוהב את המשחק שלו, היו לו אתמול 75% דיוק במסירות, קרוסים פחות עבד לו 0-3, דריבלים, היה לו דריבל אחד מוצלח מתוך 4, אבל גם עבד קשה אתמול בהגנה 5 מאבקי קרקע מוצלחים מתוך 9, היו לו 14 עיבודי כדור, עשו עליו 3 פאולים, שוב, הוא לא מפחד לדרבל, הוא לא מפחד להיכנס, הוא חוצפן, הוא יבעט מאיפה שיתנו לו, אחלה חדש שבעולם.
יש דבר אחד שאנחנו שכוחים לגבי חג'ג', כן. אחד, שלא הזכרנו אותו, אילי חג'ג' הוציא כן. במצב שבו יוספי נשמר כמו שצריך, ובמצב שבו קמרה, דיברנו עליו בפרק הכנה, הוא כבר לא בכלל בליגה הזאת, הוא כבר מבחינתו בראש לו בחוץ, להפועל חיפה יש עוד נשק, אולי אחד השחקנים הכי צעירים והכי מבטיחים מהעונה הזאת, זה נועם בנרוש, המגן הימני שלהם. שום דבר מהמשחק הזה, דריבל ראשון במחדית הראשונה של אילי חג'אג' עליו, הוציא מנו את הצהוב, גמר לו את המשחק לחלוטין. זה קרדיט ענק לאילי חג'אג'.
יפה, טוב, בוא נעבור, בוא נסיים, תשמע, אני רוצה עכשיו את הסשן שלך, על דין דוד, כן.
אני רק חייב משהו קטן נוסיף לגבי רפאלוב, בדקתי, עשיתי השוואה בין העונה הזאת לעונה הקודמת שלו בבלגיה, אנחנו עדיין עוד, יש לנו סיבוב פלייאוף שלם, הוא כבר עומד על 400 דקות יותר, העונה ממה שהוא שיחק כל עונה שעברה בבלגיה. אוקיי?
אוקיי.
יש לו כבר 400 דקות פלוס, ועוד לא סיימנו את העונה. ממה שהוא שיחק עונה קודם לבלגיה, זה גם הרי כמה הוא משחק מעבר למה שחשבנו. אוקיי, עכשיו לגבי דין דוד.
תן לי, אני מחכה לזה, תן לי.
כן.
תן לי, בסמי, בזה, תן לי, שלך, בבקשה.
אתמול, אחרי צמד השערים, הוא קבע שיא קריירה עם 16 שערי ליגה. השיא הקודם שלו היה גם, מכבי חיפה היה לו 15 שערים, בעונת 21-22. יש לדין דוד במכבי חיפה 46 שערי ליגה, שהוא קבע 80% מהשערים האלה, הוא קבש בסמי עופר.
זה מטורף, מה שאתה אומר.
זה מטורף. זה 37 שערים בסמי עופר, ועוד 9 בגולה.
אוקיי.
חוץ מזה יש לו, בשמונה משחקי דרבי, הוא קבע 7 שערים, שזאת זה משהו מטורף. עכשיו, עשיתי השוואה עם ערן זהבי, שני מלכי השערים כרגע בליגה. דין דוד שיחק 1,484 דקות בליגה, קבע 16 שערים. זאת אומרת, כל 92 דקות הוא כובש. זהבי שיחק 2,290 דקות, בערך, בוא נגיד, דין דוד שיחק שני שליש פחות ממנו, הוא כבש את הכמות שערים מתוכם, מתוך ה-16 שערים, 5 בפנדלים, דין עומד על 0 בפנדלים, שער של ערן זהבי כובש כל 143 דקות. דבר אחרון לגבי דין דוד, דין דוד בעט 31 פעמים לשער, למסגרת, בליגה, כבש 16 שערים. כל שתי ביתות שלו לשער,
זה
כל
אני.
אומרת הוא בזון, ואתמול ראית אותו.
אלכס, זה מספרים לא נורמליים, אתה מדבר פה על החלוץ הטוב בישראל ביפר.
זה מספרים לא נורמליים, ובעיקר דין דוד, במשחקים האחרונים אנחנו רואים את התוצר של דין דוד חלוץ פותח ראשון. הביטחון שיש לך, שאתה הולך לפתוח, אתה פותח נגד סכנין, אתה יודע שאתה הולך לפתוח נגד בר שבע. אתה פותח נגד בר שבע, אתה יודע שאתה הולך לפתוח נגד הפועל חיפה. אני רוצה לשאול אתכם שאלה כזאת. אתמול במסירה של פיירו, ברוחב שלו לדין דוד, כמה חלוצים מסיימים את זה בנגיעה לשער, וכמה חלוצים יש להם את התעוזה הזאת על מטר לעבור את השוער בתיבת החמש ולהפקיע את השער הזה. וזה סימפטום של ביטחון, סימפטום של ביטחון בלבד. ודין דוד חי ונופל על האמונה של הקבוצה בו. לכן אני חושב שאם מכבי חיפה, שוב, אני מסתכל לעונה הבאה, וברק באמת אוהב את ה-352 באירופה, או אולי יישם את זה לליגה, דין דוד חייב להיות אחד מהשניים, ולידו צריך להיות עוד שחקן, כי השילוב הזה הוא הרסני לליגה הזאת. דין מדהים, אין ספק.
עוד נקודה לגבי דין דוד, מלך שערי הפלייאוף, 5 שערים, מכבי חיפה סך הכל בפלייאוף כבשה 9 שערים, מתוכם 5 של דין, במספר דקות מאוד מאוד קטן.
אז היה.
חזר בטירוף מהפציעה, וכיף לראות, תמשיך ככה.
תשמע, אז היה דין דוד באמת שחקן על...
תשמע, פצצה אתמול בגול השני לפינה של השער.
כן, זה תשמע, גם אתמול הוא עבד, הוא נכנס לשמונה מאבקים, הוא עבד מאוד קשה, כאילו, עוד פעם, הוא לא יצא לו לקבל הרבה כדורים, אבל כבר הכדורים שהוא קיבל, אתה יודע, הוא שם את זה בפנים, אחלה דין דוד שבעולם. אני רק רוצה להקריא בקטנה, שלח לי אחד המאזינים שלנו בשם תמיר, אמר לי כך, מקבצי שערים של מכבי חיפה.
שתי דקות?
איך?
עם שתי דקות?
כן, שימו לב, אז יש משחקי הדרבי האחרונים, אז היה לך ב-2015, היה לך דקה 44 ו-41, עטר ואיסמאיל ריאן, היה לך ב-2018, גם כן, תוך 4 דקות, רוקביצה וסולליך, ב-2019, צמד של רוקביצה, גם 2 דקות, 53-55, 2020, היה לך שני צמדים של רוקביצה וסנטי, 4 ו-9, 23-26, זאת אומרת, הכל בא מהר מול הפועל חיפה. היה גם צמד שערים של סק ואצילי.
אתה אומר לעצמך, מאמן
תוך דקה,
סליחה?
שמה?
אתה אומר עצמך, מאמן כזה טקטיקן כמו רוני לוי.
לא, אבל לא הכל, היה רוני לוי.
לא, אני אומר, העונה זה רוני לוי, ואתה יודע שמכבי חיפה, אם היא מפקיעה שער בדרבי, כדאי שתתחיל לפתוח את הטיימר לפני השער השני. אז לפחות אתה יודע, תתכונן לזה, לא יודע, תעשה משהו על...
בדיוק, אז אנחנו נשארים עוד שניים, כאילו גם כן... ב-2023 צמד של אצילי תוך שתי דקות, דקה, לא, אצילי פעמיים, דקה שלישית ודקה חמישית ב-4-1, ואתמול הצמד של דינדה.
זו עונה שלישית ברציפות, שמכבי חיפה כובשת תוך פעמיים, כאילו, תוך בדרך.
ציינתם את העובדה שזה צמד חמישי של דין?
העונה. לא, לא ציינו את זה, אז נכון, ציינו את זה אתמול.
מחכים לשלושה הראשון.
כן. בסדר, אתה יודע ש...
מכבי תל אביב, סמי עופר, קדימה.
אולי הגיע, אז קודם כל עזרנו גם את קינדה שנכנס ועשה זה, אבל אני, אתה יודע, בסיום מחכה למלך הבלתי מורה, לאיש שאני כל כך אוהב, לבן אדם שכל עוד אמיגה נמצא בחול, הוא פורח, כל עוד אמיגה לא בסביבה, הוא עושה את שלו, אמיגה תישאר, אל תחזור, אם זה מה שנותן לפיירו את, את היכולת, שוב, הבן, כאילו, באמת בוא ניתן את זה ממש בכמה משפטים אחרונים, אלכס, קודם כל, השילוב בינו לבין דין דוד הוא קטלני מאוד, ואיך שהוא סוחב. אתמול, עזוב את השער הראשון, מפרגון כל כך פשוט, אחרי שאתה באמת עומד כבר על 14 שערים, אתה גם רוצה להתחרות על מלכות השערים, אבל אתה מפרגן ואתה מראה עד כמה אתה שחקן קבוצתי, ושתיים, הלחץ שלו בשער השני, לתת את הגוף, לבשל.
זה... תשמע,
פיירו... מפרק את הפועל בשתי דקות.
חילוץ נוסח עלי, זה נראה שהוא ראה איך עלי נכנס באימונים מהבין השחקן לכדור, שם את התחת ומוציא כדור לשם, ואתה אמרת את זה בדיוק, זאת הנקודה שרציתי להגיד. שחקן, יבוא ויגידו לי, שחקן שמתחרה על מלכות השערים, זה לא נמצא בראש, לא הצלחה קבוצתית, זה הכי חשוב שהקבוצה יצחה, בלה 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 בלה. בסופו של דבר, אתה שחקן, אתה תחרותי, אתה מקצוען, אתה חושב על זה בראש, ולבוא ולהיכנס, כשאיבדת את החלוץ הפותח, איבדת את זה לדין בשלושת המשחקים האחרונים, ואתה מקבל כזה כדור, ואתה מבשל פעמיים, ובוא נשכח גם את הדריבל שלו כזה בתוך הרחבה, וג'רפי לקח את הכדור, המון המון שפו, אבל, לא אבל, פשוט אני רק אגיד, אני מסכים עם דור, למקסם בסיום העונה הזאת.
לא, זה בסדר, דיברתי רק על המשחק אתמול, עוד קצרה על המלך, כן? יש את זוהר המלך ויש את פיירו המלך, כן.
דין גם אמר בסוף ברעיון שאין שחקן שלא חושב על להיות מלך שערים.
נכון.
עכשיו יש לי שני חברים מאוד קרובים שיש להם התערבות על פיירו.
אוקיי, שמה?
15 שערי ליגה. אז זה מאוד...
זה קרוב.
קרוב מאוד.
אתה רוצה שאני אגיד לך כמה זה? הוא יסיים 17. טוב, okay. אני מוכן להזביט את עמיגה גם להתערבות. בסוף זה עובד. לא משנה, הוא יכניס עם פנדל בראש, כמו שהיה שנה שעברה. אבל כמעט 30 שערים בכל המסגרות, אם אני לא טועה.
יש לו עונה,
המון, עונה, כאילו, עונה שחקן בו. פנטסטי, והיכולת שלו לפרק הגנות בשנייה, איך לא מתמודדים איתו, פיירו הגדול.
בהקשר לציוות הזה שאתמול נסגר המשחק, עם המערך הזה, אני לא פוסל שנגד ריינה דגו ימשיך עם ה...
עוד צריך, אתה יכול לשחק, אתה גם לא יכול לחייב עם שלושה בלמים, אתה יכול לשחק 4-4-2, ואז יש לך שני חלוצים, יש לך פיירו ודין דוד, תן לקינדה או לרפאלו ולשחק במעוין למעלה, ואתה יודע, יהיה לך קישור שהוא גם יוצר, גם לוחץ, אתה יכול לעשות את זה טוב מאוד, אני רוצה להגיד תודה רבה, הגענו לסיום של הפרק הזה, אני רוצה להגיד תודה רבה לכל הנסים סביב הפודקאסט הזה, תודה רבה לכל המאזינים שלנו, אלכס מילוש הגדול, תודה רבה לך יקירי, דור וייס האגדי, תודה רבה לך, אנחנו נשתמע בפרק ההכנה לקראת המשחק מול ריינה, אני יופל קבס החברים, ביי ביי, להתראות.